ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית, עם איש המוסד לשעבר, דוד מידן.
שלום לך, דוד מידן.
שלום, בוקר טוב.
פעם ראשונה שאתה עושה את זה, נכון?
פעם ראשונה, כן.
יושב באולפן עם אוזניות.
כן, זה אירוע חדש לחלוטין מבחינתי.
סתם בזבזת עשרות שנים במוסד, התבזבזת שם.
שמה, יכול להיות.
כמה שנים היית במוסד?
35 שנה.
ונולדת במצרים, נכון?
כן, עליתי בן שנה לארץ.
כן. גירוש אחרי מבצע סיני.
כן, היה מבצע סיני והיה נאצר בשלטון והוא גירש את הזרים. והיהודים היו חלק מהזרים. לא רק יהודים גורשו, גם איטלקים, צרפתים, בריטים שגרו שם. ואנחנו חלק מהגירוש. גירוש, בוא נגיד, קיבלנו יכולת לצאת יציאה ללא חזרה. זה מה שהיה כתוב על המעין דרכון שהיה לנו. וכל אחד בחר לנו, רוצה להגיע. המשפחה שליחית לבוא לעלות לארץ. הרבה מהיהודים, אגב, המצרים לא עלו לארץ.
לאן הלכו?
לאירופה, לצרפת, למדינות דוברות צרפתית, זה הייתה עדיפות, כי שפה חזקה, השפה זו הייתה להם.
מתחרטים שבאתם ארצה?
לא, ממש לא, אני לא מתחרט. ההורים שלי חייב להגיד שהם תפסו את המדינה כנס, הם אהבו את המדינה, הם בעולם לא ביקרו אותם במילה אחת, ולמרות שכולנו היינו תמיד מגויסים ובסכנות, מעולם לא השמיעו חרטה בשבילם ישראל זה היה הדבר החשוב ביותר, שלא מבקרים, שלא אומרים, רק משפחים ומהללים. ככה הם חיו, ככה הם מתו.
ו-35 שנה כאילו בילית במוסד, הגעת כמעט לפסגה, אפילו הלכה איזה פתקה של ראש הממשלה שאתה תהיה מועמד לרשות המוסד.
נכון.
לא הסתייע. תגיד, אתה בחרדה קיומית עכשיו, כמו כולנו, כשאתה מסתכל על המדינה, אתה מכיר טוב את המזרח התיכון, אתה ערביסט, אתה, בוא נאמר, אתה במפרץ יותר מאשר בהוד השרון, ששם אתה גר. האם גם אתה בסוג של דיכאון קיומי?
תראה, אני חייב להגיד שאתה יודע, לאורך כל השנים אני הייתי ישן טוב. אני בעולם לא היה לי בעיה של שינה לפני מתח, מה של הרבה אנשים לפני שיש להם אירוע, הם מתהפכים במיטה ולא ישנים. אני הייתי נחשב אלה שמניח את הראש על הכרית וישן. אני מודה שבשבועות האחרונים אני ישן ונרדם במיטה כעבור שעתיים, שלוש, שינה תרופה, לא רציפה, מעולם זה לא היה לי. אני מעולם לא לקחתי כדור שינה, לא היה לי דבר כזה. ופתאום אני מוצא את עצמי שהשינה שלי תרופה, אני, קודם כל, יש לי תחושת בושה, יותר מכל דבר אחר, זו התחושה המיידית שהייתה לי, שאני הרגשתי בושה איך אנחנו הגענו למצב הזה, ויש בי איזשהו סוג של, אני הייתי אומר, דכדוך, או אתה יודע, תחושה כזו של כבד, שמשהו כבד יושב עליי, כי אני עוד לא רואה את הסוף, ואני לא יודע איזה סוף יהיה, אבל אני איש אופטימי שאני מקווה ואני די בטוח שנצא מזה, אבל הדרך ארוכה וקשה עם הרבה מאמורות.
שמע, אני שומע, אני מדבר עם רבים מבחירי הצבא, וגם לשעברי הצבא, הרמטכ"לים וזה, ובאמת המילה שהכי חוזרת על עצמה זה מבוישים. מצד שני, בוא נאמר, בימים הראשונים גם אני הייתי בחרדה מטורפת. פתאום אתה הדבר הזה של ישראל התחילה להיות, הרי הדור שלנו, אתה מבוגר ממני, יליד איזה שנה אתה?
55.
לא בהרבה, 5 שנים אתה מבוגר ממני. המדינה אצלנו זה לא דבר מובן מאליו. מצד שני, בוא נאמר, ב-10, 20, אולי 30 שנה האחרונות, הספק הזה, הסימן שאלה מעל ראשה של מדינה יהודית נעלם, ופתאום הוא חזר. אבל, לפחות אצלי, מעניין אותי מה אתה מרגיש, שיומיים, 3-4 להתאושש ולהבין שלא כל כך מהר ייפטרו מאיתנו כאן.
תשמע, אנחנו מדינה חזקה, ואנחנו מדינה, גם אחרי ההפתעה והדבוסה הראשונית, אנחנו נשארנו מדינה חזקה, עם צבא גדול, עם יכולת טכנולוגית גבוהה מאוד, ואני מאמין שנצא מזה, אבל אין ספק שפתאום סיפורי שואה חזרו לתודעה שלנו, שהפכו להיות לידינו ובתוכנו, זה דבר זה הפתעה גמורה מאוד, זה טלטלה עצומה.
כן.
ולדעתי זה הסיפור שכולנו הולכים בתחושה של קצת מדוכדכים ובתחושה של, הייתי אומרת, קצת כולם בדיכאון מסוים. ההפתעה הגדולה שהבית שם נפרץ, ובעצם עד לא היה דלת, זה הסיפור.
שעד הצהריים אנשים נלחמו בעצמם על חייהם.
כן, נכון, זה באמת נלחמו, אתה יודע, ההפתעה הזו גם הוציאה גיבורים שאנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך.
תגיד, מה עובר עכשיו בראש של יחיא סנוואר? אני מכיר שתי גישות. המצרים, אגב, חברים שלך, מספרים שהחמאס מבוהל מעוצמת ניצחונו, שהוא לא התכונן לדבר כזה, שהוא לא ציפה שזה... הם אכלו אותם מהבחינה הזו שהם עכשיו מכריחים את ישראל להיכנס במלוא עוצמתה לרצועה. לעומת זאת, אני שומע ממקורותיי הטובים שאני לא יכול לפרט, שהוא מרגיש סלח הדין.
כן, זה נראה לי יותר סלח הדין מאשר מבוהל, אם אתה, אני חושב, נכון לעכשיו. הוא באופוריה, מבחינתו זה ההישג הצבאי הגדול ביותר אי פעם שעשה העם הפלסטיני נגד ישראל, לא היה לו הישג כזה, והוא רואה את עצמו כבעלים של ההישג הזה. אני מניח שהוא יודע על ההרס, אבל הוא אדם שפחות, מתרגש מהרס ומהאוכלוסייה שלו נהרגת וסובלת, זה פחות מדבר אליו. הוא יותר עכשיו לדעתי מתמכר לאופוריה של שהוא סלח הדין החדש.
איפה הוא? יש לך מושג? אתה יכול להרים, לסמס למישהו?
היה לי, הייתי מתקשר.
אבל האימור שהוא 20-30 מטר מתחת לאדמה, זה לא אימור פראי.
לא, לדעתי זה אימור סביר מאוד.
והוא באמת, שמע, אם נחשוב על זה לרגע, הוא הצליח לעשות מה שאף אחד אחר לפניו, בטח לא פלסטינים, אתה יודע, המצרים והסורים ב-73 היו להם יומיים שלושה של אופוריה, אבל לצהל הגדול, אחרי שסגרו אותו כמו בכלוב, עם מכשול תת-קרקעי, מכשול על-קרקעי, עם חיל אוויר וחיל ים, והכל סגור, הם בתוך כלוב, ופתאום כאילו נברא מחדש.
כן, אפשר לקחת, זה, קשה לי להגיד את זה, אבל אני חייבים להסתכל על המציאות בעיניים מפוקחות ונחרצות. הוא הצליח לתכנן, לעשות תוכנית, שבעצם אנחנו היינו בתרדמת חושים. לא הרגשנו, לא ראינו, לא ידענו. וצבא שהוא כלום מבחינתנו, מה שיש לו, צבא זה כלום, עם אנשים שהם כלום, סבובי אדם, שום דבר, אתה יודע, בעצם הצליחו להיכנס ולחדור אצלנו במדינה ולכבוש יישובים, הם כבשו יישובים עוד כמה שעות, זה הישג מבחינתו מרשים מאוד. אבל כמו, אתה יודע, לפחות בערבית זה נשמע טוב, אבל הוא יודע שאחרי הפיקחון, אחרי השיכרון בא הפיכחון.
תגיד את זה בערבית.
לא.
למה?
בעד אל-סקרה בתג'י אל-פקרה, אומרים. זה המשפט.
סקרה ופקרה זה יפה, אוקיי.
אז הוא אומר, אחרי השיכרון בא הפיכחון, הוא עכשיו בשלב השיכרון, אני מניח שיבוא הפיכחון. הם משדרים, בוא נגיד, לא הוא משדר, אבל הסביבה שלו, ההנהגה ששבת בחוץ, משדרת, בוא נגיד, לצד ההתלהבות, גם מבוכה. ואני מניח שזה יגיע גם אליו. אבל אפשר, בוא נגיד, אנחנו נצא מזה, אבל הוא עדיין מרגיש סלח הדין, הוא עדיין מרגיש גיבור התקופה, ויקח קצת זמן עד שהוא יתהפך וירגיש שהוא בעצם הוא מובס.
אולי אנחנו דווקא, מה שאמרת עכשיו זו טעות, לא זבובי אדם ולא אנשים שהם כלום, כי הם שמע, הם הפגינו יכולת, הם עשו מבצע היה מרשים. הם סתמו לנו, עקרו לנו את העיניים, פגעו בכל המצלמות, בכל הרואי יורה, הגיעו עם מודיעין מדויק, אולי בעצם אחת הטעויות הייתה שאנחנו התנסינו עליהן.
במבחן התוצאה, במבחן התוצאה אנחנו בהחלט, אנחנו הפחתנו מיכולות שלהם, עשינו ערכת חסר ליכולות שלהם, וזה כשל הגדול, בוא נגיד, בעיקר המודיעיני, ואולי גם אפילו הצבאי בכלל. אבל זה עדיין לא, זה עדיין לא משנה את ה... את המצב שזה צבא קטן, עם לוחמים עניים, ולא, זה לא צבא שעשיר ביכולות ובאמצעים, ואני, וכמה שקשה להגיד את זה, אבל הם הצליחו במעט שיש להם, יש להם התלהבות, במעט שיש להם לייצר בעצם הפתעה ומערכה משולבת, מודיעינית, מבצעית, עם נחישות. אני כרגע לא מדבר על האכזריות והברבריות, אני מדבר כרגע מבחינה צבאית, שזה הפתעה עצומה לנו, ובשורה התחתונה זה התחושת הבושה שלנו, איך אנחנו הגדולים והחזקים והמתוחכמים והטכנולוגיים, אנחנו עם החמקנים, עם הצוללות, עם כל מה שיש לנו, אנחנו בסוף מובסים על ידי כמה טויוטות עם מקלעים, ואנשים שבאים עם סנדלים ונעלי אצבע וכובשים את היישובים שלנו.
תשמע, השאלה היא, מה זה, עכשיו פה אני נכנס ממש לבלטה שלך, לא, אתה יודע מה, לפני זה מודיעין, אולי האוביר הסתמכות על טכנולוגיה זה הייתה גם באוכרנו, אולי לפחות, לפעמים אתה צריך להמשיך, בשיטה הישנה והטובה, שלאט לאט מאבדת כאילו את ההילה שלה, של הסוכן, של הערבי שיודע להגיד לך, בוא נה, הולך לקרות משהו. עליות בשטח, לגעת, להריח, לשמוע, ולא רק האזנות ולוויינים ומצלמות וכתבמים וכאילו, קרה לנו משהו, מה שקרה לאמריקאים לפני ה-9-11.
זה יהיה כמו מטוטלת, לדעתי, על הטכנולוגיה בעצם יצרה שמייתרת לך המון סכנות יומינטיות. יכולת בעצם דרך יכולת טכנולוגית לייתר גיוס סוכנים בפעולות מסוימות, כמעט אין לך שום, אתה לא מסכן סוכנים, לא מסכן מפעילים, לא מסכן שום יכולת, באמצעות משהו טכנולוגי קטן. והפיתוי הזה הוא פיתוי עצום, ללכת לכיוונים כאלה, ואני גם יכול להבין את זה, זה לא דבר מופרך, ולדעתי צריך להמשיך להישען על טכנולוגיות מתוחכמות ולפתח אותן. לצד זה אני חושב, בעניין הזה אני חושב שאי אפשר לברוח מסוכנים, וממקורות יומינטיים גם זוטרים, שיכולים לפחות דיווח אחד יכול לשנות תמונה. למשל, נכנסו המון אזרחים עזתים, כן? שהם אנשים עניים. אני מסתכל על זה, סוכנים עזתים ידעו בעצם שיש כניסה, ולא קיבלת מאף אחד דיווח שהנה אנחנו נכנסים. במילים, במצב אחר, אתה יכולת להגיד, אם יש לך מספיק אחד או שניים מהסביבה שאתה בקשר איתם, והיו איתך התראה, היית במצב אחר לגמרי. כי אם הכל נשען על טלפון סלולרי, או על לוויינים, או על דברים כאלה, הם יודעים להשביט את הכל, ללכת לפעול ללא זה, ואז אתה עיוור וחרש, ואתה נטול חושים, ואתה מופתע. אני חושב בסוף תמיד האיזונים זה שם המשחק, וצריך ללכת על טכנולוגיה מתוחכמת, וזה הכוח שלנו, לצד יכולות יומינטיות, ולא נמצא לעזור.
לא לוותר על היומינט. יומינט בא מהמילה יומן, שזה סוכן, שזה כן, זה מה שהיה פעם מרגל.
יומינט אינטליג'נס, זה מודיעין אנושי, זה התרגום, זה התרגום לעברית.
תגיד, עכשיו, כאילו הגעתי באמת לקרקע גידול שלך, לבלטה שלך, מה הדבר הזה עושה להרתעה שלנו במרחב? אתה נמצא הרבה מאוד במפרץ, אתה מחובר כמעט לכל המדינות הערביות שסביבנו, זה מה שעשית עשרות שנים, הריצו אותנו מאוד, עמדו בתור להיות איתנו בקשר, גם הסכמי אברהם, סעודיה כמעט, היה על הקסקס, וגם, אגב, בזכות היכולות שלנו, אנחנו מדינה היחידה שתוקפת את איראן כמעט כל שבוע, שמאתגרת את האיראנים, מאתגרת את חיזבאללה, הבוץ און דה גראונד היחידים במזרח התיכון, ופתאום קוראת לנו את הקלה הזו. זה הפיך הפגיעה הזו, ברטה?
אני מקווה שזה יהיה הפיך, זה תלוי בנו ואיך אנחנו נפעל עכשיו. זו מכה מבחינה תדמיתית. העולם הערבי המתון שכבר מקשרים איתנו כבר כמה שנים, רוצה אותנו חזקים, מתוחכמים וחכמים ומרתיעים. הוא לא רוצה אותנו נבחים. תמונה כזאת שהייתה בשבת, היא תמונה שלא מוסיפה לתדמית שלנו בעיני אלה שרוצים אותנו חזקים. ואני בהחלט יכול, אני שמעתי לצד ביטויי תמיכה והערכה והזדהות איתנו, אני שמעתי גם מהם לא אחת ביטויים, איך זה קרה לכם? איך אתם, איך זה קורה לכם, אתם כל כך חכמים, כל כך מתוחכמים, כל כך טכנולוגיים, איך זה קרה לכם? הם מצפים מאיתנו להיות ישראל של 67, ישראל שיודעת להביס ולהפתיע ולנצח בכל מצב. הם לא אוהבים אותנו, אני מדבר כרגע על מדינות ערביות המתונות שרוצות בקשרי עם ישראל, הם לא רוצות אותנו עם התחתונים, עם המכנסיים למטה.
אבל אתה אומר שזה הפיך. זאת אומרת, עכשיו הם רוצים מה? שניכנס ונשבור להם את העצמות?
אני חושב שהם היו מצפים שישראל תצא מהאירוע הזה בצורה שהיא המנצחת, באופן חד משמעי, והחמאס הוא, שהאחים המוסלמים, הוא מובס ללא שום, שאין ויכוח על זה. כלומר, לא שיהיה פרשנויות שיגידו, הוא מובס אבל בערך, אלא דבוסה מוחצת.
איך עושים דבר כזה? הרי יש את הקטע הזה שכולם אומרים, חמאס, סליחה, זה רעיון. אבל בסוף, אתה יודע, אם אתה נכנס ואם אתה קובע, אולי זה בעצם צריך לקבוע, וכבר שמעתי שזה בצנרת שכל צמרת חמאס, בלי קשר למדיני, צבאי, חקלאי, היא בת מוות, וכמו אחרי הטבח של הספורטאים במינכן, נדמה לי למבצע קראו זעם האל, ממשלת גולדה מאיר החליטה שכולם ימותו, וכולם מתו, אפילו גם כמה כאלה שלא קשורים, שהרגנו בטעות, המוסד, בלילאמר, אתה זוכר?
כן.
לא היית שם, אבל.
לא הייתי.
אתה צעיר.
כן, באתי אחרי זה. תראה, אלה מילים של נאומים, נחריב אותם, נשמיד אותם, בנאומים זה נשמע, אבל שאתה בסוף, בעולם המעשה, אתה יודע, המציאות היא ערמומית, ובדרכה שלה,
חמק מכה.
בדרכה שלה היא גם מפתיעה, ובסוף אתה צריך לתרגם את זה, שאתה אומר, נחסל חוליה, אז אתה יודע, זה 6-7-8 אנשים, לאורך הזמן אתה יכול להגיע אליהם. אבל ארגון עם תשתיות, עם אידיאולוגיה, עם, 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 עם תשתית גם של דת וכן הלאה, זה סיפור יותר מסובך. אני חושב שהיעדים צריכים להיות שאתה בעצם משמיד חלק גדול מהנהגה, אתה משמיד כמעט את כל יכולות הצבאיות, אתה מייצר דלגיטימציה מוחלטת של הארגון, בעיקר גם בעולם הערבי, בכל מה קשור לתמיכה כספית וכל זה, ואתה בעצם נותן לו לשקוע ולהתפוגג. אבל זה תהליך ארוך, ויש לקחת בחשבון שגם ארגון כזה, יש לו את הנטייה לעבור מוטציות. הוא יכול לעבור מוטציה בשם אחר, בפעילים אחרים, יצוצו מנהיגים אחרים, הוא ישנה כיוונים אחרים. כך שלהגיד, להשמיד, להכחיד ולהעביר מן העולם, זה יותר נשמע, זה מתאים לנאומים, זה לא מתאים לעולם, למציאות.
דבר אחרון, לפני שנתחיל את המרואיינים שלנו, אתה הופתעת מהברבריות של החיות האלה? זאת אומרת, אנחנו, משהו פה בחמאס פספסנו לגמרי, זאת אומרת, הייתה התזה הזו של לוויית את החמאס, נתנו שם פועלים, ייצבנו את הרצועה, סינואר מעוניין ברמת החיים של העם שלו, משהו כאן התפספס שבעצם מדובר בחיות שרוצות לשחוט אותנו. ככה הכי פשוט, הכי גולמי.
תראה, קודם כל, אני לא הופתעתי מהאכזריות שלהם. היינו כמה כבר דוגמאות בעבר, איך הם השתיפלו באנשים שלהם. עזוב, אויבים. איך הם, שהם השתלטו החמאס על הרצועה, איך הם זרקו מהמגדלים, זרקו פעילי פתח. זרקו אנשים מהעם שלהם, המשפחות שלהם.
מהגגות, כן.
מהגגות, הם זרקו פעילי פתח.
הראו להם גם בברכיים.
ואיך הם התעללו במשתפי פעולה, ולפי שהוציאו אותם להורג. כלומר, אכזריות הייתה שם תמיד. ואתה יודע, וגם העניין הזה של, ככה, אבל בהחלט אי אפשר, שאני שומע על האכזריות עכשיו שהייתה, היא לא הייתה לפני כן, אז היא מפתיעה. בגלל שלא ראינו, אני לא זוכר מקרה שעורפים ראש של תינוק. אני מצטער שאני אומר את זה ברדיו עכשיו, אבל זה דברים שלא חשבתי שיכולים לקרות, אבל זה קורה. האכזריות לא הפתיעה אותי, העוצמה שלה הייתה בהחלט מפתיעה, וגם אתה יודע שההמון יש לו נטייה להיות, אתה יודע, שאדם בודד הוא פחות אכזר מאשר בהמון. יש גם תיאוריות פסיכולוגיות שמדברות על זה. בקבוצה זה מוציא ממך כל מיני יצרים אפלים יותר מאשר אתה אדם בודד. הם באו כקבוצה, הם באו משולהבים, רואים את זה גם בהקלטות, איך הם דיברו. והזעם והאכזריות והשנאה, היא בהחלט הגיעה לממדים, שאני מודה שלא שיערתי שהיא כזו.
כן, אני חושב שכולנו הופתענו, ואנחנו נמשיך גם בתחילת השעה הבאה, אני גם מדבר איתך על המסיבת עיתונאים אתמול של החטופה של יוכבד ליפשיץ, על כל הטיפול בנושא שבויים ונעדרים, שאתה הרי היית ארכיטקט ומהנדס ראשי של, שעבד בשביל ראש הממשלה נתניהו בנושא הזה, מה עושים עכשיו? אתה יודע, מדינה שלמה הייתה קפואה במשך שנים בגלל חייל חטוף, אתה מתמודד עם 200 ומשהו חטופים, כולל ילדים ותינוק וסבתות, וכאילו זה אירוע שהוא באף סיוט לא היינו מסוגלים לדמיין אותו, אבל קודם בוא נגיד שלום לראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתם מכירים?
כן, כן, עבדנו ביחד הרבה שנים, ואהבתי לעבוד עם ראש הממשלה לשעבר.
זה הדדי, אהוד?
א', זה הדדי מאוד, ב', אני אגיד לך משהו, מבלי שאני חושף מה שכרגע עדיין אי אפשר לחשוף. דוד, שאני הכרתי אותו בכינוי מסוים, שאני לא רוצה לעזור עליו פה.
לא, אי אפשר ככה, סליחה, יש פה כללים... זה לא סודי הכינוי שלו.
לא, אפשר להגיד את הכינוי, זה כבר כולם משתמשים בו, זה בסדר.
הכינוי הוא פרימו.
בטח, אפילו אני ידעתי, פרימו. למה פרימו? כי אתה איטלקי?
לא, אותו זמן קראתי את פרימו לוי, והושפעתי ואמרתי, זה השם שאני רוצה שיהיה לי.
אוקיי, בסדר.
אז דוד פרימו היה מעורב במהלך שהתחלנו אותו אז, ואשר בסופו של דבר, בסופו של יום, הסתיים במה שנקרא הסכמי אברהם. אבל הקשר והפעילות וכל מה שקשור, מי שהיה שחקן ראשי, היה פרימו, דוד מידן. הוא כמובן לא זכה לשום הכרה פומבית בעניין הזה, משום שכשזה הרה, פרימו כבר היה במידה רבה מאוד מעורב פעילות המחאה שנגד ראש הממשלה.
טוב, הכל זה טיימינג בחיים. אומרים לי שתנסה לשפר רגע את הקו, ואני אשאל אותך את השאלה הראשונה, דווקא מעניין אותי הסיפור האמריקאי. מכיוון שמצד אחד, ואתה בקיא בזה, ואתה עבדת מול נשיא אמריקאי סביב אירוע דרמטי כמו הפצצת כור גרעיני, ניסית לגייס אותו, הוא לא התגייס, ואז עשית את זה בכוחות עצמך, וכאן יש לנו התייצבות אמריקאית דרמטית, כאילו שתי נוסעות מטוסים עם השייטות של הנשיא, שר חוץ, שר הגנה, רכבת אווירית משוגעת, איומים מפורשים על חיזבאללה ואיראן, מצד שני, מתפרסם כל הזמן שהם מנסים לשכנע אותנו לא לכבוש את הרצועה, וגם לא להסתבך בתוך הרצועה, ומעכבים את הפעולה. איך לדעתך אתה צריך להתמודד עם זה?
זו תשובה שמתחלקת לשלוש נקודות. הנקודה הראשונה שקשורה במה שהיה אז, אני אז הצעתי לנשיא לעשות את הפעולה, שהאמריקאים יעשו את הפעולה, לא משום שלא חשבתי שאנחנו יכולים לעשות, היה לי ביטחון מוחלט ביכולת שלנו לעשות, ובעובדה שאנחנו נעשה את זה לא פחות טוב מהאמריקאים. רציתי שהאמריקאים יעשו את הפעולה, כי חשבתי שזה יקרין משהו לגבי האיראנים, ושזה יבהיל את האיראנים, והם יראו שהאמריקאים לא רק מדברים אלא עושים, וזה ישפיע על הנכונות שלהם להגיע להסדרים אחרים, מאלה שבסופו של דבר הגיעו אליהם בנושא הגרעין שלהם. זה הייתה הסיבה. כשהנשיא אמר לי שהוא לא רוצה לעשות, אמרתי לו, תודה רבה, אני עושה את זה. אז לא הייתה לי שום תלות, לא הייתי תלוי בו, לא הייתי חייב לו במובן הזה, ולא, הוא, דרך אגב, אחרי זה עזר לפעולה הזאת, למרות שהוא התנגד לה. אבל זה סיפור אחר, זה בגלל הקשר והאהדה והאהבה שהייתה לו למדינת ישראל, ואולי גם קצת הקשר האישי של שנינו. אבל זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא המצב הנוכחי. רבותיי, בואו לא נבלבל את עצמנו, ודוד אמר את הדברים האלה, אני הזנתי לשיחה שלכם. האירוע הזה התחיל במכה מהממת, בלתי צפויה, מדהימה, שאנחנו חטפנו. ומהר מאוד, לפי דעתי, האמריקאים כבר ביום הראשון, יש להם דרכים משלהם לדעת מה קורה כאן, התרשמו בצדק שראש הממשלה שלנו לא קשיר. ולכן הם מהרו מיד, קודם כל, לתת ביטוי לתמיכה שלהם ולעמידה שלהם לצידנו, כדי למנוע פרשנויות מוטעות מצד כל מיני גורמים נוספים שהיו עלולות לזעזע את היציבות כאן. והם עשו דבר אדיר. מצד שני, מהרגע הראשון, זאת הנקודה הבאה שאנחנו צריכים להבין אותה. אני, לצערי, חשתי את זה וגם אמרתי למי שצריך לומר, מהרגע הראשון, כי פה הניסיון וההיכרות עם השחקנים היו ברורים לגמרי, זה הייתה מלכודת דבש. מצד אחד, הנשיא באמת אוהב את ישראל, ומה שהוא אמר זה ביטוי אמיתי, אותנטי, של האיש, של מי שהוא, של מה שהוא, של אמונותיו, של הזדהיותיו, ושל מחויבותו למדינת ישראל. מצד שני, אחרי שאתה נותן את כל הביטויים האלה, ועומדים למנות אותך כמעט לנשיא ההסתדרות הציונית העולמית לנצח, אז זה נותן לך עמדה, שבה קשה מאוד להגיד לך לא. עכשיו היה ברור מהרגע הראשון, מהרגע הראשון היה ברור, שאם ישראל עלולה להסתבך מעבר למה שהוא סביר ומאוזן, ארצות הברית של אמריקה נמצאת כאן כדי לסייע, מול האיראני, מול כל מיני גורמים נוספים שאני אפילו לא רוצה כרגע למנות אותם. אבל היה ברור לחלוטין שהנושא ההומניטרי והלחץ של הקהילה הבינלאומית והפגנות ברחובות הערים בכל מיני מקומות בעולם וכולי בסופו של דבר ישפיעו גם על מידת הגמישות שהאמריקאים יאפשרו לנו. אני אז אמרתי, לפני שבועיים אמרתי למי שאמרתי, יש לנו הרבה פחות ימים מהזמן הקצר שאתם חושבים שיש לנו. וזה מה שקורה עכשיו, זה לא שהוא לא אוהד אותנו. זה שהוא מנסה לאזן את הדברים.
אז רגע, אתה אומר, הזמן בעצם פועל לרעתנו גם עכשיו? זאת אומרת, העיכוב בפעולה הקרקעית מיותר? היית מזרז אותה אם היית ראש ממשלה עכשיו?
קודם כל, אני לא שמעת ממני שאני בעד פעולה כזאת ובעד פעולה אחרת. אני בעד פעולה ישראלית מסיבית, ברוטלית. אני אמרתי את זה, אני אמרתי לך בריאיון אחר שהיה לנו, שאני לא התראיינתי בארץ עד שהתראיינתי אצלך, אבל אני התראיינתי 5-6 פעמים ביום לכל העולם. ואמרתי שם שהפעולה שלנו תהיה ברוטלית, ואני חושב שהיא צריכה להיות ברוטלית, אלימה, חזקה, מזעזעת, קשה. האם זה צריכה להיות פעולה קרקעית כזאת או פעולה אחרת? אני חושב שהדיבור על זה הוא מיותר. אני חושב שההכרזות של האנשים שלנו, של המנהיגים, שאלה שהם נחשבים מנהיגים, הן מופרזות, מתרברבות, יהירות, והן מראות שהם לא למדו כלום ולא שכחו כלום. הם ממשיכים לדבר כאילו שהשביעי באוקטובר לא קרה. כשאני שומע שהם אומרים, יהרס ויושמד ויעלה מתחת בפני הארץ, שאומר ראש הממשלה, שאומר שר הביטחון. חבר'ה, תרגיעו קצת, תרגיעו. אל תיצרו ציפיות מוגזמות, קיצוניות, שאולי אין אפילו זמן שלא לומר שהמחיר שכרוך בהן כרגע הוא לא בהכרח מאפשר להגיע להם. אני חושש שחלק מאלה שיוצרים את הציפיות המופרזות האלה עושים את זה לא במקרה. יש מי שיוצר ציפיות מופרזות כדי שהוא יוכל להגיד לאחר מכן, אתם רואים, אני רציתי, הצבא לא היה מסוגל. אז קודם כל אני רוצה לומר ככה, אני משוכנע שהצבא מסוגל להקות בחמאס מכה נוראית, ואני מאמין ויש לי אמון מלא בהרצי הלוי, שאני אמרתי, ואמרתי גם לך בן, ולפי דעתי אחד מאנשי הצבא היוצאים מן הכלל, שהיו לנו בכל קנה מידה גם היסטורי.
אבל מה קרה לו בשבעה באוקטובר, לא ולכל האחרים?
לא, עכשיו אנחנו לא עוסקים בשאלה מה קרה, אני לא מכיר את כל הפרטים, מה היו עזרה, לא היה עזרה. היה כישלון, אין ספק שהיה כישלון, היה כישלון שלו, היה כישלון של האמן, היה כישלון של אחרים, אין ספק בעניין הזה, על כך אנחנו נצטרך להתמודד. אם אתה שואל אותי, ברקורד ההיסטורי, של כל הקריירה של הרצי הלוי, יחיד במינו, איש ראוי, לוחם גדול, אדם מוצק מבחינה נפשית, אדם אנושי מבחינה אישית, הוא איש ראוי, ואני סומך עליו, אני סומך על הצבא, ואנחנו יכולים להקוט את חמאס מכה. אם להעלים אותו, האם להשמיע אותו, שלא ייזכר שהיה אי פעם כל מיני קשקושים כאלה שמשמיע ראש הממשלה, או שמשמיע שר הביטחון, זה מיותר, זה מופרז.
שמע, אתה נהנה מזה שדוד מידן הוא מנומס, אני מסמן לו כל הזמן לשאול שאלה, אבל הוא מדבר עם ראש הממשלה שעבר, הוא יחכה עד שתסיים לדבר, וזה יהיה בערך מחר.
לא, אהוד, יש לי שאלה, אני רוצה להחזיר אותך לארצות הברית. המעורבות האמריקאית היא יוצאת דופן, גם במובן של קשרים אדוקים בין שתי המדינות. להערכתך, המעורבות הזאת של האמריקאים היא לא תסתיים עכשיו, לדעתי, במערכה הזאת, הם רוצים גם להיות מעורבים ביום שאחרי, והאם ישראל נשארה ריבונית לקבל החלטות על היום שאחרי לגבי העתיד הפלסטיני, הייתי רוצה לשמוע את דעתך.
תראה, אני, שאלה חכמה.
בשביל זה הבאתי אותו, אני לא מסוגל לכאלה שאלות.
אבל זה נכון, מה שנכון נכון. אני אומר ככה, ומה שקשור לחופש הפעולה הצבאי, הייתי רוצה שההנהגה שלנו, אבל לא ההנהגה הזאת שאני לא סומך עליה, המדינית, כן? אבל שבעיקרון שישראל תוכל לשמר לעצמה חופש פעולה יותר גדול, אולי גם ממה שהאמריקאים היו רוצים לתת לה, במה שנוגע לחופש פעולה הצבאי. מה שאני תמיד רציתי להבטיח לעצמנו בתקופה שאני הייתי ראש ממשלה. אני חושב שגם אם האמריקאים יחשו על כל מיני היבטים הומניטריים, שאני גם רגיש אליהם, אבל אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות רובוסטית, קשה, ולגרום לתגובה שהיא תהיה מדממת וכואבת עד בלי די, כדי להחזיר לחמאס בשפה של אותם מבינים במקום שאנחנו מבינים. מה שקשור לחופש הפעולה המדיני לאחר מעשה, הלוואי והם יגבילו את חופש הפעולה המדיני שלנו. הלוואי והם ייקחו את כל אמצעי הלחץ שלהם ויחריכו את ממשלת ישראל לעשות את המהלכים המדיניים שממשלת ישראל הזאת, הנוכחית, וגם במידה מסוימת הקודמת, אבל פחות בצורה פרובוקטיבית, לא הייתה מוכנה לעשות. אם לא ניצור אופק מדיני לטווח ארוך, אז מה? מה יהיה כאן?
אתה יודע, אהוד אולמרט, עכשיו נוסעים אנשים בכביש ושומעים אותנו וכאילו דופקים על ההגה ואומרים, איזה אופק מדיני? ראית עם איזה חיות יש לנו עסק?
החמאס.
החמאס, אבל אתה יודע, זה כאילו, כולנו טעינו, אנחנו נוטים להגיד שנתניהו אחראי, הוא באמת אחראי, הוא היה פה 15 שנה, ועדיין גם בנט בתורו ולפיד בתורו, אתה האחרון שנלחם שם בעזה וניסה להפיל את זה, אבל זה היה בימיך האחרונים בתפקיד, וכאילו מדיני, אפשר לדבר בכלל עם האנשים האלה, כאילו על מה?
אני אמרתי אי פעם, אנחנו היינו צריכים אז, לצערי, מסיבות שאתה מכיר אותן ואין טעם להיכנס אליהן עכשיו, לא היה לנו אז, לא הייתה נכונות, מי שהיו שותפים שלי אז בניהול ענייני המדינה, בעיקר בדרג הביטחוני, לקבל את ההחלטה שימלא, שאם קיבלנו אותה אז, ייתכן מאוד שכל המצב ברצועת עזה היה שונה לגמרי, כי אז אפשר היה להכריע צבאית את החמאס, מה שהפך להיות יותר ויותר קשה ככל שהזמנים עברו. אבל קודם כל, אני אומר לגבי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון או הגדה המערבית, שם יש סיטואציה שונה לחלוטין, איתן אפשר לקדם מסע ומתן, איתן אפשר לעשות שלום. עכשיו השאלה היא, אם התוצאה של הפעילות הצבאית שנעשה עכשיו תהיה כזאת שהחמאס לא יוכל לנהל יותר את הרצועה, אז ייתכן שתונח הפלטפורמה שעליה אפשר לבסס תהליכים מדיניים. כדי שהדבר הזה יקרה, זה לא מספיק שאנחנו נכריע את החמאס ונסכל את כל המנהיגות שלו, אלה הכל דברים שהם ניתנים לביצוע, גם במתכונת הפעולה שאני חושב עליה, שאולי לא דומה למה שמדברים עליה האחרים. יש לנו כל מיני יכולות שאנחנו יכולים להפעיל אותן, שהתוצאה שלהן תהיה דרמטית מאוד מבחינת החמאס, ואחרי זה צריך יהיה להכניס גוף בינלאומי. אני כבר אז ב-2008 התחלתי בתוך תקווה שאנחנו נמשיך את הפעולה למה שנקרא, השלב שנקרא ענן אפור, ולאחר מכן ענן כבד, ונצליח לרסק את שלטון החמאס ברצועה. כבר חשבתי אז להביא כוח בינלאומי, כמו שהבאנו כוח בינלאומי לדרום לבנון.
נו, ומה זה שווה? הם הרי מתקפלים מול חיזבאללה. יש איזה חייל בינלאומי שמוכן להרג על קידוש החמאס או החיזבאללה?
סליחה, בן. אתה לא מקשיב לעצמך אחרי 17 שנה? אתה שואל אותי
עכשיו? אני לא מעריך, איך אני אקשיב למישהו שאני לא מעריך אותו?
רגע, אחרי 17 שנה. אז 17 שנה זה הביא תוצאה. בהתחלה, הכוח הבינלאומי וצבא לבנון יצרו את החיץ הדרוש, אחרי זה המציאות יצרה אותה, וההרתעה שהפעולה הצבאית שלנו בלבנון יצרה, הביאה לשקט של 17 שנה. מה שאתה רואה עכשיו, זה אחרי 17 שנה מול ממשלה שמקרינה חולשה. עכשיו, מה שיכול היה להיות בעזה, זה להביא את כוח ההתערבות של נאטו, אם אם אנחנו ידע לתמרן נכון ולתאם נכון.
תגיד, למה התכוונת, הבנתי, למה התכוונת כשאמרת ברוטלי, ושאמרת יש לנו יכולות שיכולות לגרום לחמאס הלם ונזק וכו'?
אתה רוצה שאני אשמע כמו ביבי? אני לא רוצה לפרט. יש לנו יכולות מאוד מסיביות, אנחנו יודעים להגיע למקומות שלא מצפים לנו, אנחנו יודעים להגיע לאנשים, גם כאלה שלא גרים בעזה. אנחנו מוגבלים מבחינת ההגעה לאנשים רק אם הם נמצאים בעזה, ואז עד שנמצא אותם או לא נמצא אותם, אנחנו נמצא אותם בכל מקום על פני כדור הארץ, נמצא אותם ונסכל אותם.
צריך להחליט את ההחלטה של ממשלת גולדה אחרי מינכן, להחליט גם הפעם שכל צמרת חמאס היא בת מוות, גם אם לא במהלך הזה, לא ננוח ולא נשקוט עד שכל הסינוארים יובאו למנוחות?
כן, אבל למה להכריז?
למה צריך להגיד? אחרי שכולם יהיו מסוכלים, נגיד שביום זה וזה מתקבלה החלטה שקוראים לה נקמת דם ילד קטן, וכולם חוסלו. אבל היום אנחנו צריכים להכריז, המחלת ההכרזות הזאת אין לה שום קשר לצרכים האמיתיים שלנו. תקשיב פה מה שאני אומר לך. כשאני רואה יום יום את מסתובב, את נביא חורבן הבית, ובפני קבוצות של חיילים, ואומר להם אנחנו נשמיל אותם, אנחנו נשמיל אותם, אנחנו נשמיל אותם, הוא רוצה לייצר פלטפורמה ציבורית, כחלק מהקמפיין, הוא עכשיו מנהל קמפיין, הוא לא מנהל מלחמה, הוא לא מנהל ממשלה, הוא לא מנהל צבא, הוא לא מנהל ביטחון, הוא לא מנהל כלום. הוא רק מנהל קמפיין פוליטי. הוא מנהל קמפיין פוליטי כדי ליצור בתודעה הרושם שהוא היה המנהיג הצבאי שלקח את כולנו לקראת מערכה, ולצערו כל אלה שהיו מסביבו לא היו מסוגלים. איך אמרה הגברת מירי רגב? אי אפשר להחליף, הוא לא יכול להחליף את השבק, הוא לא יכול להחליף את הצבא. הוא הגנרל המנצח, הם לא מצליחים. הוא רוצה ליצור רושם כזה. תפסיקו עם ההכרזות, תפסיקו עם ההתרברבויות. אין צורך בזה. אך צבא חזק הוא צבא שלא מדבר. הוא צבא שכשהוא מקבל פקודה, הוא עושה. נראה קודם כל מתי מקבלים את הפקודה ואיזה פקודה מקבלים וכו'.
אני מסכים לגמרי, ואני חושב שהמעשה קודם לדיבור. בוא תעשה, ואחרי שתעשה תדבר, ואם אתה, אם מישהו חוסל בחול, אז המשפחה כבר תדע, ואנשים ידעו לדווח על זה, לא צריך להגיד את זה מראש, ואני מניח שכל הנהגת החמאס שלא נמצאים עכשיו, שנמצאים בעזה ומחוץ לעזה ובעולם, אני מניח שהם לא שקטים ולא ישנים בשקט, וזה
נכון,
מספיק.
הוא בצדק, ולא צריך יותר, לא צריך לדבר. אני זוכר, סליחה, פרימו, בימים ההם, אצל מייר,
כן.
מישהו דיבר? נכון. מישהו הכריז?
נכון.
אתה אני... נסעת בשליחויות, אתה נסעת בשליחויות, אני לא יכול לספר אפילו לבן, ודאי לא ברדיו.
אחר
לאיזה כך. מקומות שלחתי אותך?
כן.
ולאיזה מקומות נסעת? אני... מישהו ידע מזה? מישהו דיבר על זה? מישהו השוויץ בזה?
תגיד.
נכון, אני מסכים לגמרי, ואני חייב להגיד שאני גם אני תמה, לא פעם אחת מהתופעה הזאת שהדיבור והנאום וההכרזה קודמת למעשה ולביצוע.
אני אגיד לך, לפעמים גם אני תמה, ואז אני קורא מה שאתה כותב בוואטסאפים, ואני כבר לא תמה.
אנחנו לא נלך לשם. תגיד דבר אחרון, איך אפשר לנהל את מה שאנחנו מנסים פה לנהל, זאת אומרת, הממשלה עם 220, 230, 250 חטופים, חלקם חיילים, חלקם זקנים, נשים, ילדים, זה אירוע משוגע, כאילו, להתעלם מזה, או קודם כל לפתור את זה, אז תעבור, הרי החמאס ישחרר לנו עכשיו שתיים, כל כמה ימים, זה רק עוד שנתיים ייגמר.
אני אומר לך כך, אני אגיד על זה משפט לא ארוך, אני, בנושא הזה, הסיטואציה של היום, אין לה שום קשר ושום דמיון, למה שהיה בפרשת שליט. היא מחייבת התייחסות אחרת, ניהול אחר, יש פה רגישות אחרת, יש פה גם מעורבות בינלאומית אחרת וכולי. אני אומר כך, חייבים לטפל את זה בסדר עדיפות עליון. אין ויכוח על העניין הזה. ואני מקווה שיטפלו בזה. בינתיים, לא אנחנו מטפלים בזה, אין לנו שום יכולת, אף אחד לא מתייחס אלינו, משום שאף אחד לא מחזיק מביבי. וכולי, בוודאי לא מהאנשים שהוא מינה לטפל בנושא של השבועים בנהדרים. מי שעושה את זה זה האמריקאים, עושה את זה המצרים, עושים את זה הקטרים, אינני יודע. צריך לטפל בזה. אני שמעתי מה שדוד מידן אומר בנושא הזה לפני יום או יומיים, ואני מסכים איתו לחלוטין, וזה סיפור אחר ממה שהיה בפרשת שליט. בפרשת שליט אני חושב שהייתה עסקה שחלקתי עליה, ודוד יודע את דעתי על העניין הזה. פה הסיפור הוא שונה לגמרי, וצריך לטפל בזה. האם זה צריך להיות מעורב, או צריך להמתין בפעולה צבאית, כן או לא? אני אומר לך כך, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות שהם לא סובלים דיחוי, ואני מקווה שנעשה אותם. יש דברים אחרים שהם סובלים דיחוי, ואז צריך לקחת בחשבון כל מיני גורמים נוספים. כמה שנדבר על כל הדברים האלה פחות, כמה שאנחנו נחשוף פחות את השיקולים האסטרטגיים שלנו, ואת הרגישויות שלנו, ואת סדרי העדיפויות שלנו, למה אנחנו צריכים לספר על זה לכל העולם? למה אנחנו צריכים לנהל את הדיונים האלה בפני כל העולם? גם אני לא צריך להגיד את זה, משום שכשהם שומעים ראש ממשלה לשעבר, הם אומרים, אוקיי, זה משקף איזה הלכי רוח, שוודאי באים לידי ציבור ודיבור, ביטוי בקרב מקבלי ההחלטות. צריך לעשות את הדברים, לטפל בהם, לשמור על קור רוח, ולהיות קשיר מבחינה נפשית. הממשלה שלנו איננה קרת רוח, איננה קשרה מבחינה נפשית, ראש הממשלה שלנו איננו קשור מבחינה נפשית, ולכן הוא, ככל הבעיה הגדולה ביותר של מדינת ישראל היום, תקשיב פה מה שאני אומר, הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל היום, זה לא החטופים, זה לא עזה, זה הצורך להחליף היום, הרגע, את ראש הממשלה, כי אי אפשר להפקיד את הספינה במים הצורכים האלה בידי אדם שהוא איננו קשיר.
זה ויכוח אחר כבר.
איך אתה, אבל זה דחוף יותר מכל דבר אחר.
לסיום. אהוד, איך אתה מסביר את זה שמתוך הליכוד לא צמחו, לא יצאו עדיין 4-5 אנשים אמיצים, פטריוטים, שיגידו עד כאן? אתה מכיר את הליכוד היטב?
לא, הליכוד שאני מכיר כבר לא קיים.
כן.
אתה מבין? חברים. זה הליכוד שבנימין נתניהו בנה, כדי שהוא יהיה מסוגל בדיוק במצבים האלה להתנהג כפי שהם מתנהגים.
רבותיי, נגמר לנו הזמן. אהוד אולמרט, תודה רבה לך.
תודה, תודה אהוד.
תודה רבה, ותמשיך בכוחך זה. פרימו.
תודה, תודה.
הוא נגע בדילמה שמעסיקה אותי המון, כי אנחנו בתוך מלחמה, ואני לא רואה, אני לא מכיר מנגנון להחלפת ראש ממשלה בתוך מלחמה, ואני מתחבט ומתלבט עם העניין הזה הרבה, כי קודם צריך לנצח את הדבר הזה, והצבא שלנו מצוין, והכל, אנשים, כאילו, אנשים במדינה הזאת, זה מה שאתה מגלה עכשיו, זה אירוע מופלא, ולכן אנחנו נעשה עכשיו דיווחי תנועה עם מיכל קדוש שיושבת פה לידך. וגם יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ, שלום יעקב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתם מכירים גם, בטח.
מכירים, בהחלט.
את כולם אתה מכיר.
אנחנו מכירים.
אבל דוד הוא מארגון יותר רציני מהארגון שלך, נכון?
לא, 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 אל תגיד את זה.
קודם כל אתה אמרת. ואני כמובן לא אצטרף לדעתך.
ברור.
אבל אני אומר לך שיש לי הרבה הרבה הערכה, הרבה הרבה כבוד לחבריי מהארגון התאום, המוסד. אני חושב ששני הארגונים עובדים יחד בהרמוניה. לצערנו, הארגון שאני עמדתי בראשו לא עמד בציפיות או לא עמד במה שהוא היה צריך להתריע בשביעי לאוקטובר, אבל גם המוסד ידע ימים קשים, גם השירות ידע ימים קשים, אנחנו נצא מהם ואנחנו ננצח בסופו של דבר.
כי אין לנו ברירה, אני רוצה לגעת איתך קודם, אין לנו הרבה זמן בקטע של החטופים, כי אני מבין שאתה בתוך מאמץ משפחות החטופים, מייצג אותם, גם אתה מייצג אותם מול הממשלה, ושאלנו הרגע את אהוד אולמרט, הוא לא לגמרי ענה על זה, איך מנהלת ממשלה או קבינט מלחמה, לחימה דרמטית כל כך, ימים גורליים למדינה, כשבצד השני יש 220 חלק גדול מהם אזרחים, נשים, ילדים, זקנים, זקנות, בני ערובה בחמאס, זה נשמע כמו סיוט, מה, עוצרים הכל עד שמשחררים אותם? אתה עכשיו קצת בניגוד עניינים, כי אתה מייצג את המשפחות, אבל אם היית עכשיו ראש שירות, מה היית ממליץ לראש ממשלה?
אני אשתדל להיות עד כמה שאפשר אובייקטיבי. אני חושב שאתה העלית את הדילמה, אולי הכי רצינית או הכי בעייתית לכניסה הקרקעית. אנחנו ניכנס קרקעית, אני לא יודע אם זה יקרה היום, מחר או בעוד שבוע, וניקח בחשבון את העובדה שיש כ-200 חטופים, כנראה מתחת לעזה, מתחת לבעיר התחתית. נצטרך להיות מאוד מאוד רגישים, נצטרך לאסוף מודיעין שעה בשעה, על מנת לנסות ולא לפגוע בהם, אבל אני מכיר את דעת המשפחות, המשפחות הייתה היו אומרים, לא להיכנס עד שלא תיפטר בעיית החטופים. אני בספק אם נצטרך לפתור את בעיית החטופים כולם עד הכניסה הקרקעית, והכניסה הקרקעית היא must, כי אחרת לא נצטרך לחסל או לפגוע במפקדי החמאס שנמצאים עדיין בעזה, ונצטרך לשחק או לתמרן בין אותה בעיה גדולה של המצאות 200 חטופים לבין כניסה קרקעית. החמאס כדרכו בקודש מנסה לעשות איתנו טריקים, כל מיני שחרורים של טיפין טיפין בשביל לנסות לדחות, לעכב קצת את הכניסה הקרקעית. אני לא מאמין שאנחנו מחזיק הרבה זמן מעמד בעניין, ובסופו של דבר ניכנס פנימה.
ואתה חושב שיש איזשהו סיכוי, אם אתה מתחיל כניסה קרקעית מסיבית דרמטית, בעוצמת אש עצומה, לשמור על הנושא של החטופים סטרילי? הרי זה מלחמת גוג ומגוג תהיה שם.
ברור שאף אחד לא יכול לתת ערבויות, ובמלחמה כמו מלחמה, אנשים יכולים להיפגע, כולל אנשים שאנחנו רוצים ביקרם. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אני לא יכול להוציא את זה בכלל אפשרות. אני מבין, יודע, בקיא וכואב יחד עם המשפחות את הדילמה הזאת, אבל המטרה העיקרית כמובן לנצח את החמאס והוריד אותו מעל פני האדמה, ואני צריך לשלם מחירים.
אני חושב שקודם כל צריך לרוץ הכי מהר שאפשר לחלץ את להחליף, להשיב הביתה, את החלקים, בעיקר בשלב ראשון, ואני אומר את זה באינוחות, כי אנחנו צריכים לדבר על כולם כמכלול, אבל בעיקר לדבר את החלקים החלשים שבחטופים, לדבר על תינוקות, ילדים, פצועים קשה, אמהות. אני חושב שזו המשימה הראשונה, ומה שניתן קצת להשהות, אני אומר השהיה, לגבי החשיבות של המכה, אין חולק, אנחנו צריכים להשיב מכה חזקה ומשמעותית, כי אנחנו מבינים בדיוק את המשמעות של אובדן ההרתעה שלנו אחרי הפתעה בשבעה באוקטובר. אבל אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בכל הכוח הכי מהר, להגיע לאיזושהי הסדרה שמשחררת את החלקים החלשים שבחטופים, ולנסות להגיע בהמשך באופן מיידי לשאר, וככל שניתן לעשות זה משולב, זה קל להגיד, אבל אני מבין זה מסובך מאוד לבצע, אבל לדעתי זה הכיוון ושם צריך לחתור.
אני לגמרי מקבל את דעתו של דוד, הוא צודק, נשאלת רק השאלה אם נצליח לעשות זאת, מכיוון שהמחירים שהחמאס ידרוש הם מחירים שמדינת ישראל לפי דעתי תהיה מוכנה לשלם, אבל הוא ישחק איתנו את המשחק הידוע שלו, ויגרור את הרגליים על מנת לנסות ולדחות עד שהעניין לא יסודר, גם העניין החלקי או גם כל החטופים, עד שהוא לא יגיע לאיזושהי מסקנה שזה נוח לו. ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצבים של דילמות מאוד מאוד לא פשוטות.
תגיד, מה עם הסלקציה, זו מילה נוראית, שמשחררים רק בעלי דרכונים זרים, אנחנו צריכים להסכים לזה, או אנחנו בכלל פקטור שמישהו שואל אותנו, הרי האמריקאים מנהלים את זה.
תראה, אנחנו לא יכולים להפסיל, לא יכולים להרשות לעצמנו, לסרב לאף חטוף או חטופה, ילד או זקנה או זקן, שהחמאס רוצה להחזיר. נכון שזה לא לגמרי בידינו, והמעורבות של קטר, של מצרים, וכמובן של ארצות הברית, הרבה עדיפות על המעורבות שלנו. אנחנו בעניין הזה די פסיביים, אם אפשר לומר, אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת להשפיע על אותם מתווכים. אנחנו לא מדברים ישירות עם החמאס, פעם לא דיברנו איתו ישירות, ובסופו של דבר אנחנו נאלץ לקבל, גם אם זה לא ימצא חן בעינינו, כל מיני פשעות, כפי שקרה בשני השחרורים האחרונים.
יעקב פרי, נגמר לנו הזמן, תגיד, יש מצב שבצד השני של החדשות, ממש עוד 3 דקות, תוכל להמשיך איתנו עוד כמה דקות?
תנסו, מה יכול להיות? אני אעשה מאמץ.
ננסה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, בואכה השנייה, בשעה השנייה נדבר קצת על העוטף, ננסה להמשיך את השיחה עם ראש השב"כ לשעבר, ונדבר על העוטף, על נרעם, על הייטק שמנסה לעזור עכשיו ליישובים שנחרבו. בקיצור, יהיה פה מעניין, אתה נשאר איתי, נכון? פרימו ואני, דוד מידן ואני אחרי החדשות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, בן כספית, עם איש המוסד לשעבר, דוד מידן.
ואיתנו עדיין יעקב פרי, ראש השבק לשעבר, אני מרגיש ככה בטוח. יש לי גם מוסד, גם שבק.
אתה מוקף גם על ידי המוסד וגם על ידי השבק.
אין לאן לברוח. האורחים והמפיקים שר פלסנר ושמואל בן סימון. תגיד, דיברנו על הסיטואציה הבלתי אפשרית של החטופים, תוך כדי מלחמה. אתה אמרת בתחילת הדברים על הכשל, הכשל של הארגון שבראשו עמדת, ואגב, לא פחות מזה, גם של המודיעין של אמן. ובאמת ראשי הזרועות מהרמטכ"ל, דרך ראש אמן חליבה, וראש השב"כ רונן בר, כן. קיבלו אחריות בקולם על הכשל. השאלה אם אתה כמו פרשנים רבים, יעקב פרי, רואה במה שהם אמרו בעצם, הנחת מכתבי התפטרות נצורים ליום שאחרי.
תראה, קשה לי מאוד להתייחס לזה. אני מבין את תחושתם ואת הרגשתם. אני מנסה כבר יותר משבועיים לנסות ולדמיין לעצמי מה גרם לכשל או למחדל מודיעיני כל כך מסיבי, שהביא אותנו לשביעי לאוקטובר. והפרשנות היחידה שאני יכול לתת לזה, זה מה שנקרא שהם לא קראו או לא פרשו את המודיעין שהיה מונח לפניהם. כלומר, כאשר ראו, אם זה בתצפיות, אם זה על ידי סוכנים חיים, ואם זה באמצעים אחרים, את האימונים שכוחות החמאס עשו, גם סמוך לגדר וגם בתוך העזרה, כנראה שזה פורש כאימונים, ואימונים לא לצורך התקפה, אלא אימונים לצורך בניית הכוח. והקונספציה שמרבים לדבר עליה, שהחמאס במשך שנים הרבות לא חיפש אימות צבאי עם ישראל, היא שניצחה. ולכן היינו עדים למחדל שהוא מחדל מודיעיני, מחדל מבצעי, ותרשה לי לומר גם מחדל טכנולוגי. אנחנו חונכנו או סופר לנו שהגדר קשה מאוד למעבר. ותאינו בכך שלא ישרנו אפילו כוחות מינימליים להגן על 33 או 34 יישובים וקיבוצים על קו הגבול. ריכזנו את כל הכוחות שלנו ביהודה ושומרון. ולאן שאתה לא מסתכל, לא פעלנו נכון. הפקרנו, כפי שמדברים גם תושבי העוטף, אוכלוסייה אזרחית למרצחים הברברים הללו.
אתה מתייחס למחדל הטקטי, המחדל האסטרטגי. מה דעתך לגביו, המחדל האסטרטגי שהטיפוח החמאס...
ללא ספק. דוד, אתה יודע את דעתי. אני חושב שהנהגת המדינה, כולל העומד בראשה, טעו ביחס ובפרשנות לגבי החמאס, כוונותיו, ואני לא הייתי קורא לזה טיפוח, כמו שהייתי קורא לזה, הם האמינו שאנחנו לא נתקל באופן, מה שנקרא, ממשי עם החמאס, אלא אנחנו תמיד נהיה איתם במין נדנדה כזאת של השמצות ודברים לא יפים שהם אומרים עלינו, אבל אף פעם לא נגיע לאימון.
זאת אומרת, אפשר להכיל אותם במלשון החלה, אפשר לשמן אותם בכסף עם השליח הקטרי.
החמאס לא מעוניין באימון איתנו. חמאס לא עושה, ואתה רואה עכשיו לא רק מה שקרה בשביל אוקטובר, כשאתה קורא חומרים שהם השאירו בשטח, אומר אחד ממחבלי החמאס, חבל שלא באנו בקצת יותר כוח היינו יכולים לכבוש את חצי פלסטין.
תגיד, הדמיון, דיברת עכשיו על הקונספציה, הדמיון ליום כיפור, 50 שנה אחורה בדיוק, הוא מצמרר, גם שם, אתה יודע, היועצים הסובייטים עזבו, והתאמנו, וזה כן תרגיל, זה לא תרגיל, אבל הם לא יעזו לתקוף, אותו דבר, אחד לאחד.
בן ודוד, מי שאומר, הוא מפרשן, ויש לא מעט כאלה, שאי אפשר להשוות את המחדל הזה למחדל ההוא, הוא טועה. המחדל הנוראי של יום כיפור, הם מאוד דומה. כמובן, במאפיינים של אותם שנים, אנחנו מדברים 50 שנה אחורנית, למאפיינים הפעם, ואני חושב שזה שני מחדלים שאפשר להשוות ביניהם, ושניהם גרמו נזק אדיר, לא רק מבחינת חיי אדם, לא רק מבחינת נזקים, אלא מבחינת שבירת האמון של העורף האזרחי, של אזרחי ישראל, במערכות הביטחוניות שלהם.
אפשר יהיה להחזיר את האמון הזה?
אני מאמין שכן, כל דבר ניתן להחזיר, זה ייקח את הזמן שלו, הרבה עבודה קשה, ולצערי, רוב רובם של משרדי הממשלה לא מתפקדים בצורה, הייתי אומר, מספקת, ויש לנו באמת עם אדיר, חברה אזרחית יוצאת מגדר הרגיל, גם ביכולות שלה, גם ברצון ההתנדבות שלה, ולצערנו, החברה האזרחית היא שתקומם את עם ישראל ותחזיר אותו לפסים נורמליים כאלה שהיו לפני השביעי לאוקטובר.
איפה אתה בוויכוח אם צריך עכשיו לתבוע התפטרויות או של הדרג המדיני להחלפת ראש הממשלה או לחכות לסוף המלחמה? זה חתיכת דילמה.
אני בעד לחכות לסוף המלחמה. אני לא חושב שצריך לטפל בזה עכשיו. זה יסיט בטט את כל המאמץ המלחמי, אנחנו בהתחלת המלחמה, טרם הגענו לאותם יעדים שקבענו לעצמנו, צריך לתת לכוחות הנוכחיים למלא את המשימה הזאת, ולחקור ולהפסיק מסקנות רק בסוף, בשוח הקרובות.
יעקב פרי לשעבר ראש השב"כ, תודה.
תודה לכם.
תודה יעקב.
קודם כל יש פה פוש שצהל והשב"כ הודיעו על חיסולו של מפקד גדוד גזרת צפון חאן יונס של חמאס. טוב, נו, גדוד, זה לא רצינית. יסיר מבשר, יפה, נקווה שהעלייה לבשרה שמיים הייתה מלווה בכמה שיותר איסורים. תגיד, מה חשבת על הניהול של האירוע אתמול, שאנשים חושבים וטוענים שגרם לנו הרבה מאוד נזק עם הרעיון שנתנה יוכבד ליפשיץ? תראה, אני שמעתי גם את הסיפור המזעזע, אתה יודע, היא סיפרה הרי ששמו אותה על אופנוע, אישה בת 85, נולדה ב-1938, אתה יודע, יום לפני פרוץ המלחמה, והשבב מרביץ לה בדרך.
במקלות.
במקלות שאין לתאר. מצד שני, היא גם עשתה, אתה יודע, לא בכוונה וכו', ואין לי שום טענה אליה, רק הבעיה היא שהאירוע עצמו לא היה מנוהל, אף אחד לא דיבר איתה, אף אחד לא דדרך אותה, אף אחד לא אמר לה, אל תלכי, מה פתאום אתם מוציאים אותה לתקשורת? הרי שתי אנשים ששוחררו ראשונות, עם האזרחות האמריקאית, לא דיברו עד עכשיו, כי ה-FBI אמר להם לא לדבר.
אני חושב שצריך להניח לסיפור הזה, מהטעם הפשוט שזה מאוד מכביד עליה, והיא הולכת עם רגשי אשמה, שהיא עשתה משהו נורא, אני חושב, עכשיו שהיא כבר כל כך סבלה וסובלת, ועדיין בעלה נמצא בין החטופים, הייתי מניח לסיפור הזה. היה פה, הייתה פה טעות שהעסק לא נועל, אבל צריך להמשיך הלאה. אני לא מאמין שזה נזק בלתי הפיך או נזק דרמטי. אני חושב שהעולם מבין מה זה החמאס, למרות שהיא אמרה שנתנו לה לאכול וטיפולו ברפואי.
אז חכה רגע, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בוא נשמע רגע דובר צהל.
שלכם, הם משתמשים בבתי הספר, בבתי החולים, מתחת לאדמה, מתחת לבתים שלכם, בסמוך לבתי החולים ובתי הספר, הם מסתתרים שם לביטחונכם האישי. אל תיתנו לכם, אל תיתנו להם לנצל אתכם. נו דרומה, דרומית לנחל עזה. אנחנו מייצרים שם מאמץ הומניטרי רחב של מצרים, ארצות הברית, מכניסים מזון, תרופות, מים. לשם נכניס על מנת שהמרחב הזה יוכל להתקיים ככל שנמשכת הלחימה. לכשתסתיים הלחימה, האוכלוסייה תוכל לשוב. במקביל להמשך גלי התקיפות מהאוויר, כוחות צהל פרוסים חזק מאוד בהגנה בים, כפי שראינו אתמול בחיסול של חוליית הקומנדו הימי, מחבלי הקומנדו הימי שניסתה להיכנס לשטח הארץ, באוויר וביבשה לאורך כל הגבול, אנחנו נחסל כל מי שיתקרב וינסה לחדור לשטח מדינת ישראל. אני רוצה להתייחס לאיראן. איראן סייעה לחמאס לפני המלחמה במישרין, באימונים, באספקת אמצעי לחימה, כסף, ידע טכנולוגי. גם ברגעים אלה נמשך הסיוע האיראני לחמאס במודיעין ובהסתה ברשתות ובדרבון בכל העולם, בהסתה כנגד מדינת ישראל. במזרח התיכון, שהשלוחים, הפרוקסי, כפי שהם מכונים על ידי איראן, פועלים מעיראק, תימן ולבנון, ההנחיות מגיעות רק ממקום אחד, מאיראן. מי שמערר את המזרח התיכון עבור מעשי חמאס דאש הנפשעים, שלא יתחבא. בלבנון חיסלנו ביממה האחרונה 5 חוליות מחבלים שניסו לשגר טילים, טילים כנגד טנקים ורקטות כנגד אזרחי מדינת ישראל. אמש זוהו 2 רקטות ששוגרו לשטח הארץ משטח סוריה. הרקטות נפלו בשטח פתוח. בתגובה לכך, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה תשתיות צבאיות ועמדות שיגור של צבא סוריה. באשר להנחיות פיקוד העורף, אתמול הותקנו ההנחיות של פיקוד העורף, תמשיכו לעקוב באתר על העדכון. חובה של כולנו, של כל אזרחי המדינה, לקיים שגרה בצל המלחמה. זה יכול לקרות דרך ההקשבה שלכם להנחיות, ההתעדכנות, נפתחים מוסדות חינוך, אנחנו מאפשרים לייצר שגרה באזורים מסוימים, תמשיכו להקשיב להנחיות. לעומת זאת צריך לזכור שביכולת הארגון חמאס עדיין לשגר רקטות, ולכן צריך לא להיכנס לשעננות ולהקפיד על ההנחיות. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 308 חללי צהל ו-222 חטופים. ליבנו עם המשפחות השכולות, אנו מחבקים אותן וכואבים את כאבן, נמשיך ללוותם כל הזמן. המאמץ הלאומי להשבת החטופים ממשיך להיות בעדיפות עליונה. אנחנו אוספים כל שביב מידע אפשרי, מעדכנים את המשפחות ונעשה כל מה שאפשר, אזרחי, מבצעי, מודיעיני, על מנת להחזיר את החטופים הביתה. שאלות.
טוב, אם יהיה משהו מעניין בשאלות, אבל אי אפשר לא להעריך את הבחור הזה, את תת-אלוף דניאל אגרי, אתה בטח לא מכיר אותו.
לא, אני לא מכיר אותו.
אבל זה איש מאוד מרשים, מפקד שייטת לשעבר, באמת, תמיד בשפיץ, תמיד בחוד, כל הקריירה שלו הייתה חשאית, והוא פה ממלא וקום ענק, בסוף זה הבן אדם היחיד שמדבר בצורה מסודרת.
הוא היחיד שמציע לשאול שאלות, והוא עונה לשאלות. אנחנו לא יכולים לשאול שאלות.
כן, גם הרמטכ"ל אגב אתמול דיבר וענה לשאלות. מי שלא לא עונה לשאלות כרגע עדיין זה ראש הממשלה, אבל בוא, אני זורם עם העניין הזה שאנחנו נניח לזה כרגע, ונדבר על זה אחר כך, אבל אני רוצה לחזור, בסוף, תשמע, אתה היית הנגושייטור הראשי של ישראל הרבה מאוד זמן אצל נתניהו, ואפרופו הדיבור של יוחבד אתמול, אבל גם, ואתה לא, אני יודע, אני מכיר אותך, אתה גם לא עכשיו תמתח ביקורת על גל הירש, אבל עדיין, אין, יש לי מקורות בתוך צוות, צוות הניהול מסע ומתן הזה, אין שם אף אחד שמכיר את שיודע שיש לו את הכישורים, כאילו נניח אתה, יוסי כהן, שנמצא על המדף, שהיה צריך, אתה יודע, אם הוא היה ממונה לתפקיד הזה, היה כבר בטח עובר לגור בקטר, פולי מורדכי, שהיה פעם דובר צהל, גם הוא תת-אלוף, שנמצא המון, מישהו שמדבר ערבית, שמחובר לבירות הערביות, שמחובר למצרים, תשמע, גל הירש זה, לא, זה בכלל לא, זה לא, זה לא, זה לא המוצר הנכון לאירוע הזה, אני קצת, אני טועה?
תשמע, אתה לא טועה, אני אגיד את זה בזהירות, גל הירש, ואין להכחיש את זה, הוא לא עסק מעולם בדיפלומטיה, ומעולם לא עסק בדיפלומטיה, בטח לא עם ארגונים ומדינות ערביות. ואין ספק שזה זה כמעט תנאי, אם אתה רוצה להצליח במסע ומתן במדינות האלה, שאתה בא עם איזשהו ניסיון ואיזושהי, שעברת איזשהו מיילג'. כי אם אתה מתגלח עכשיו, מתחיל עכשיו, זה ניתן, אבל לא במצב הזה, אין לנו פה אין זמן, וזו בעצם הבעיה. אבל הוא יכול למנות לידו אנשים, מתחתיו, שיש להם את החסר הזה שאין לו, ושישלימו אותו. ואני חושב שזה הדבר הכי נכון מבחינתו לעשות.
מה חשבת על הכנס הזה שהוא עשה של שגרירים, ושם פשוט גר בהם על הסכם אוסלו, מלפני 30 שנה?
אני אגיד משהו על המפגשים האלה. המפגשים האלה עם שגרירים, אני מכיר זה מהעברי, לרוב זה מפגשי סרק. זה מפגשים לפרוטוקול, אין להם שום חשיבות, אני לא מכנס לזה שום משקל, והמפגשים האלה, גם אם אתה, גם אם מעדת ואמרת דברים לא מוצלחים, אני לא מאמין שזה ישנה מדיניות לגרמנים או לבריטים או למי שנכח שם. אין איזה משמעות. הייתי אומר שמבחינתו, אני בכלל הייתי אומר לו, אל תלך המפגשים האלה, זה מיותר. לך עכשיו תהיה בקטר, תהיה במצרים, זה הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר מקדם את המשימה, מאשר ללכת למפגשים האלה שמפגשי סרק. אבל אני בית הלל בעניין הזה, ואני חושב ש... אלה אולי שגיאות של ראשית תפקיד. לדעתי במעלה הדרך, מהר מאוד הוא יבין שמפגשים הסוג הזה זה בזבוז זמן.
כן, צריך לעשות דברים יותר אמיתיים. קודם כל אמרתי שפולי הוא תת אלוף, פולי הוא אלוף, ואומרים לי שהוא כן, שהוא בעסק, שהוא בצוות של ניצן אלון. ניצן אלון, למי שלא עוקב, שגם הוא אלוף, מרכז את הצוות שאחראי על המודיעין שקשור לה, כאילו לאסוף כל פרט, ואני יכול להגיד לך דוד מידן, שגם כאן יש לנו הפתעה אסטרטגית מחמאס, הבנתי שהם היו מוכנים גם לכמות כזו, הם ידעו לקלוט את כל החטופים, לפזר אותם, אגב אלה ששוחררו בשחרור, כמו שאתה משתחרר מצהל, קיבלו את החפצים שמסרו כשנקלטו, זאת אומרת, אנחנו לא הבנו שיש מולנו ארגון רציני, נחוש, מסודר, של חיות אדם ברבריות, שלטעמי לפעמים צריך להרוג את כולם, מההתחלה עד הסוף, אם אפשר בעינויים, כן? זה לא שאני מעריץ של החמאס, אבל ההיבריס, תשמע, באמת, כאילו, זה עשו לנו סוג של בית ספר, ואני מקווה שישלמו על זה.
תראה, אני לא מופתע, אני למדתי על החמאס ביסודיות, בעסקת שליט, וראיתי שהם יודעים מתכנן, והם יודעים להגדיר משימה ולעמוד מאחוריה. אני ראיתי איך הם הסתירו את גלעד שליט, ואיך בעצם היה עיוורון בצד שלנו, לא ידענו יום אחד בכל החמש שנים וארבעה חודשים איפה הוא נמצא.
וכל האמצעים הפעלנו, כולם עבדו, כן.
הם הצליחו בעצם לייצר מצב שמבודדים אותו, בשותפי סוד מועטים ביותר. הוא שיקנו אותו במרתף של בית, שמשפחה שגרה מעליו היא דאגה להכיל אותו. הוא היה לבדו, הוא מעולם לא ראה רופא, לא ראה איש צלב אדום. היה לו, הוא כל הזמן ישב שם לבד, אז היה לו שני מפתחים שהיו כמעט כל התקופה. שני מפתחים סטודנטים מהמשפחות הנכונות, שהם היו שותפי סוד, ועוד כמה מפקדים מהכוח הצבאי שידעו, וזה הכל. למה אתה שואל את הנהגת החמאס, את חאלד משעל, או אסמאעיל הנייה, איפה בדיוק שוכן גלעד שליט, הם לא יודעים. והם לא משקרים.
זאת אומרת, הם יודעים לשמור על מידור, כפי שהבנו.
לא, זה הוכיח יכולת גבוהה של תכנון, שמירה על מידור, של, כן, של ארגון שהוא לא אפשר לזלזל בו.
הוא התעלף לך בדרך הארצה, נכון?
כן.
שטסתם במסוק.
נכון, כן, הוא איבד ההכרה, באמת היה רגע, אנחנו לקחנו אותו במסוק, להביא אותו לתל נוף, שם זה היה בעצם האירוע, המפגש עם המשפחות. ובמסוק בהתחלה הוא היה בסדר, הוא ישב ואפילו ביקש, במסוק יש רעש, אי אפשר לדבר,
נכון.
אז הוא ביקש לכתוב משהו, ואז היה פסיכולוג לידו, נתן לו בלוק מכתבים, אז הוא כתב איזה מסוק זה, והוא כתב את זה בכתב יד מאוד ברור, וככה אנחנו היינו קבוצה מצומצמת לידו, זה מאוד הפתיע אותנו, קודם כל שהוא ככה, הוא סקרן לדעת איזה מסוק הוא טס.
זה היה אסור?
זה היה אסור, כן. ואז כתבו לו יסעור, ואז הוא כתב, מעולם לא טסתי במסוק יסעור, הוא כותב. מאוד שמח אותנו.
הוא בעניינים?
כן, שהוא בעניינים שהקוגניציה עובדת, זה שמח אותנו. אבל אחר כך הוא התחיל להרגיש לא טוב, ופתאום הוא נפל ונשכב על הרצפה ואיבד את ההכרה. והייתה דילמה
גדולה. בטח נשמתך פרחה.
שכולנו.
אתה אנחנו... עובד חודשים על הדבר הזה, סוף סוף קיבלת אותו.
האמת היא שקיבלנו אותו, שאני קיבלתי אותו, קיבלנו אותו, הוא נראה רע מאוד, הוא היה מצב בריאותי, מצב בריאותי ירוד מאוד. הוא מושפז מיד אחרי שהוא הגיע לארץ. ואתה, היינו באיזה הייק הזה שמביאים אותו, ופתאום הוא נוחת על הרצפה ומבד הכרה, והייתה דילמה מה לעשות, ובהתחלה התלבטנו אם לקחת אותו לבית חולים, לקחת או 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 להמשיך לטוס, לקחת זמן לנסות, וזה מה שהחלטנו בסוף, שיטפלו בו רופאים, ישבו עליו והרובט, וטיפלו בו, ואיכשהו הוששו אותו, והוא התאושש.
במסוק.
הוא התאושש במסוק, ואחרי זה התיישב, ושנחתנו, אני הצעתי לו אם הוא רוצה כיסא, גלגלים, שניקח אותו בזה, הוא לא רצה. והצענו לו שנתמוך בו, הוא לא רצה, וזה מין נס כזה, שבמצב של כמה, אולי 10 דקות לפני כן, איבד את ההכרה, ועכשיו עולה רגליים, ושהמסוק נפתח, והוא יצא החוצה, אז בסרטים רואים את זה הרבה, איך נראים שבועים אחרי שמשתחררים מיום הריצה הזאת לחופש, הוא דהר החוצה. זה דבר שאני לא אשכח את ה... הוא פשוט דהר, ואנחנו כולנו דוהרים אחריו ליציאה מהמסוק. ואז הגיע ראש הממשלה, והגיעו... ראש הממשלה היה נתניהו, והיה המטכ"ל היה גנץ, וכולם הגיעו.
עוד חוזר הניגון, אז עכשיו זה... שגם, אתה יודע, כדי לקבל פרופורציה לאירוע, אתה הבאת אותו במסוק, כדי להחזיר היום את החטופים, צריך מטוס נוסעים מלא.
תאמין לי שזאת היא הבאה האחרונה שלנו.
מטוס נוסעים מלא.
כן, זה מחריד לחשוב ככה, אבל זו הבעיה האחרונה, באיזה צורה נשנה אותם לארץ בחזרה. אז אולי נגיע לזה מהר.
כן, חתיכת אירוע. טוב, בוא נגיד שלום לעורך דין חגי קלעי.
שלום.
אנחנו מדברים על עתירה שלכם לבגץ, נכון?
כן, אנחנו מדברים על עתירה שהוגשה במרץ, לגבי העברת חלק מהסמכויות ביהודה ושומרון, שר הביטחון, לשר במשרד הביטחון, חבר הכנסת סמוטריץ'.
למה זה קודם כל רלוונטי להיום לדעתך?
העתירה בעצם לסוב הסביבה, הפרה של הוראות חוק יסוד הצבא, שהכפיף את כל הצבא, קבע בפורה שכל הצבא יהיה כפוף לשר הביטחון, בשביל למנוע מצב שבו מפצלים את קבלת ההחלטות ואת האחריות. אני מן הסתם לא יודע את כל הסיבות, ויש בוודאי הרבה הורים למחדל הזה, אבל אחד מהדברים שדי ברורים הוא שהסטת כוחות, מגבעת עזה ליהודה ושומרון הייתה השפיעה על, על היכולת של הצבא לתת מענה לאירוע, וזה בדיוק הדבר שהתרענו עליו. זה למעשה לא אנחנו התרענו, ועדת הקרנת שהתכנסה.
זהו, אני לכאן פורים, חתרתי, כי אתם גם מצטטים, כי בעצם גם אנחנו כל הזמן מחפשים דמיון ליום כיפור, וביום כיפור היה אירוע דומה שאתם מביאים ציטוט מוועדת הגרנט שאומרת מה?
אומרת ככה, ועדת הגרנט, חוסר ההגדרה של הסמכויות השורר במצב הקיים בתחום הביטחון, שאין למעלה ממנו לחיוניות, מכביד על אפקטיביות הפעילות, גורע ממיקוד האחריות החוקית, ואף גורם אי בהירות ומבוכה בקרב הציבור, ובעקבות ועדת הקרנת מחוקקים את חוק יסוד הצבא, כן, שהוא חלק מהחוקה שלנו, שקובע במפורש, וגם כתוב בהסברים, הסיבה לחקיקת חוק היסוד היא למנוע מצב שבו יהיו שני שרים שיתנו הנחיות לצבא. דרך אגב, אחרי זה גם מתקנים את חוק השיפוט הצבאי ומבהירים ששר הביטחון הוא היחיד שיכול לתת הנחיות לרמטכ"ל, והרמטכ"ל הוא היחיד שיכול לתת הנחיות לצבא, ואין לשרי הממשלה האחרים יכולת לתת הנחיות ישירות לגורמים צבאיים, בדיוק מהסיבה הזאת, על מנת למנוע את פיצול האחריות ופגיעה בהסדרת הפיקוד.
אתה יכול בבקשה לחדד, במה בדיוק סמוטריץ' קיבל אחריות על צבא? אז זה מנהל אזרחי, במה בדיוק הוא אחראי על צבא?
ההסכם שנחתם בין השר הביטחון לשר במשרד הביטחון, קובע שהשר סמוטריץ' יאחראי על כל פעילות המנהל האזרחי, הוא נותן לו שורה מאוד מאוד ארוכה של סמכויות, ומחייב את הצבא להקצות את הכוח הצבאי הדרוש על מנת להגשים את אותן פעולות שהשר במשרד הביטחון יבחר לקדם.
כן, אבל הכוחות...
וזה סעיף 5 להסכם.
אבל הכוחות לא כפופים אליו, עדיין.
הם לא כפופים, הם מרותקים לפעולתו, הם מחויבים לספק לו את המסגרת הצבאית, לפעילות של המנהל האזרחי, וגם האזרחי הוא חלק מהצבא, הוא לא גוף עצמא.
זאת השאלה, כי קודם כל אני חייב לשם ההגינות לציין שבדובר צהל בצורה רשמית אמר שלא הועברו ערב השיבה באוקטובר כוחות מעוטף עזה ליהודה ושומרון, ואחרי שהוא אומר את זה, כולנו יודעים שבעקבות עליית המתח, גם בגלל שהמתנחלים הקיצוניים שלנו תרמו את בוא נאמר, את הבנזין שלהם לתבערה שם, עם המאחזים החדשים ועם הסוכה של צבי סוכות וכו', אז יש הסדק של צה"ל ביהודה ושומרון, צמח לממדים מפלצתיים, וזה סדק שלא היה באוגדת עזה. השאלה היא, עד כמה ניתן לייחס את זה לשליטה של סמוטריץ', של הניהול האזרחי, של המינהל האזרחי, ושל כל הבירוקרטיה של יהודה ושומרון?
אני לא ועדת החקירה, ואני מניח, אני מקווה שתהיה ועדת חקירה שתבדוק את כל הדברים. ויש בוודאי הרבה אחראים, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד בוודאות, שבדיוק את המצב הזה שבו יש שני גורמים שנותנים הנחיות או יכולים לרתק כוחות צבאיים ולא גורם אחד בממשלה, ביקשה ועדת הגרנט למנוע, בדיוק מהטעם הזה חוקקו חוק יסוד, וחוק היסוד הזה, מחוק היסוד הזה, הממשלה הנוכחית בחרה להתעלם, ובית המשפט למרבה הצער בחר לתת עוד ועוד ערכות לבקשות השרים.
זהו, רציתי לשאול מה עלה בגורלה של העתירה הזו.
אז העתירה הודעה תלויה ועומדת, היא עכשיו הועברה לדיון בפני הרכב שאני מניח ייקח עוד זמן. עד כה הוגשו 7 בקשות ארכה על ידי שר הביטחון והשר במשרד הביטחון, על מנת שלא תשווה לעתירה לגופה, ואת הבקשה לצו ביניים בעתירה, במסגרתו הובהר שמדובר בהפרה בוטה ישירה של הוראות חוק יסוד הצבא, דחה כבוד השופט שטיין, והסביר שאין שום נזק לאו בר תיקון שעלול להיגרם, ככל שיש ממש בטענות לפגיעה בשרשרת הפיקוד של הצבא.
מתי צפוי דיון באירוע הזה?
עוד לא קבועה, לא קבועה, היא עוברה לדיון, אבל עוד לא קבוע דיון. יש לי תחושה מהיכרותי עם בית המשפט שהוא יחכה עד אחרי המלחמה למרות, וגם כתבנו את זה לבית המשפט, שהיה אפשר לחשוב שדווקא עכשיו, במצב המלחמה, יגיד השר סמוטריץ' שאולי בשגרה...
אתה קצת נעלם לנו. הקו שלך לא טוב.
היה ניתן לסבור שר האוצר יגיד שגם אם בשגרה הוא לוקח סמכויות במשרד הביטחון, במצב החירום הנוכחי, שר הביטחון יעסוק בביטחון ושר האוצר יעסוק באוצר, לא כך, שר האוצר עדיין מתפקד גם כשר במשרד הביטחון על כל הסמכויות שעוברו לו. נראה מה בית המשפט יעשה עם זה.
עורך דין חגי קלעי, תודה.
תודה רבה.
למה העליתי אותו? כי הסיפור הזה של לקחת משרד הביטחון ולפרק אותו ולתת חלק לסמוטריץ', גם חלק לבן גביר, הרי את מגב, זה בקליפת אגוז הסיפור של כל מה שאנחנו רואים עכשיו מסביב. אין כלום, אין שום מענה ממשלתי מסודר, הרי אם קימו ממשלה עם 30 ומשהו שרים, חתכו מפה, הביאו לשם, ויש לנו שר לחוסן לאומי, ושרה למשימות לאומיות, ומשרדים על גבי משרדים, עכשיו לפחות היא סגרה את משרד ההסברה, שנתניהו עצמו סגר בישיבה, כשהוא הקים את הממשלה עם גנץ, אנשים לא זוכרים את זה, אתה זוכר את האירוע הזה? בממשלת נתניהו גנץ, השם יקום דמה, אורית פרקש הכהן הייתה אמורה להיות שרה לעניינים אסטרטגיים ושרת ההסברה. ובאחת הישיבות הראשונות היא באה להציג ולאשר את המנכ״ל שלה, רונן מנליס, המנכ״ל משרד ההסברה, ואז נתניהו ככה שולף, אומר, תשמעי, אין צורך במשרד הסברה. יש מערך הסברה לאומי ויש משרד החוץ, אני מציע שנצביע עכשיו על הביטול שלו, ומנליס ועתי שרה, תוכלי להתרכז בה, וכולם הסכימו והצביעו והוא ביטל, ואחר כך הוא הקים את זה מחדש, עם 28 מיליון שקלים. אז גם בכל זה אנחנו נטפל אחרי, בזה שהממשלה פה פשוט, כל הקטע האזרחי, כאילו לא קיים, ומזלנו שיש חברה אזרחית נפלאה.
נכון, מסכים לגמרי, אני חושב שאלת השאלות תהיה לדעתי, האם הכוחות שרותקו ביהודה ושומרון בעצם היו על חשבון ההגנה על העוטף. לדעתי זו אחת השאלות הגדולות שישאלו, צריך להוכיח את זה. והאם הכוחות שרותקו ביהודה ושומרון על כל מיני פעולות ונדליסטים שעשו אנשים, יהודים שעשו שם, האם זה החליש את, או לקח מזמן האמון שלהם, החליש אותם מבחינת יכולות. אלה שאלות שוודאי, ועדת חקירה ממלכתית, צריכה לתת את הדעת עליהם.
אתה חושב שצריך להקים ממלכתית?
צריכה להיות ועדה עם שיניים. צריכה להיות ועדה עם השיניים הכי חזקות שיש, שתבדוק את כל הרובדים. גם הטקטיים, גם האסטרטגיים, ואפילו גם רובד שבדרך כלל לא חוקרים אותו, וקשה לחקור אותו, זה הרובד של תהליכים חברתיים, שבעצם הובילו אותנו למצבים האלה.
אני לא חסיד גדול של ועדות חקירה, ואני גם חושב שצריך, אתה יודע, זה דבר שיקח הרבה זמן, וידחה את כל התהליכים, אבל לא הגענו לשם, בוא קודם ננצח.
ננצח, ואחר כך, אבל אני חושב שלא ימנוס, לדעתי, אירוע כזה הוא לא הסתיים בלי ועדת חקירה ממלכתית.
האמת היא שזה היה אירוע הכי טראומטי אולי מאז קום המדינה, ולא לא ספק. תגיד, אתה בעד פרסום כל התמונות והסרטונים?
לא, אני לא בעד.
לא?
אני יכול להבין את הצורך ההסברתי.
בעולם?
אני חייב להגיד ש...
אתה שומע את מזכ"ל האום, אתה לא רוצה להוריד לו כפה? סליחה,
אני שמעתי את מזכ"ל האום, זה מקומם, והוא קיבל, הוא התחיל לתקן את ההצהרה שלו, אנחנו רואים את זה. אני חושב שיש גבול כמה אתה יכול לזעזע את הסביבה, בוא נגיד, אני מסתכל פנימה על המחלוסייה שלנו. הציבור מתוחדך, הציבור הולך עם הראש למטה, עד כמה אתה יכול להוסיף לו ועוד תמונות ועוד תמונות ולהראות לו? אם אתה רוצה עכשיו להראות לביידן תמונה שיבין מה זה היה, אני יכול להבין, או לאנשים נקודתיים. אבל עכשיו להפיץ הכל ולשגע את הציבור שגם ככה הוא משתגע בו על הקצה, הייתי מציע לעשות את זה ביותר זהירות.
מעניין. מיכל קדוש, דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. שלום לאופיר ליברמן.
שלום וברכה.
מנהל החקלאות בקיבוץ ניר עם.
נכון.
קודם כל, זה הקיבוץ, שאתה יודע, עכשיו אנחנו בעקבות האסון המחריד הזה, אז לכל קיבוץ יש עכשיו איזושהי הגדרה, זה הקיבוץ שהרבש"ץ הצילה אותו, פחות או יותר.
שזה במקרה גם הבת שלי, כך יצא, אבל כן.
אתה בת של גיבורה.
לא, קיבלה חינוך טוב.
כן, לכולם אני אומר מאמא שלה, זה בסדר.
תכף נדבר עליה, אבל קודם כל, ועל הקיבוץ, ועל מה קורה איתכם, אני העליתי את זה אתמול, ויש איתכם קטע שאתם עכשיו עושים גיוס כדי לנסות להתחיל את השיקום.
כן, נכון, תראה. לצערנו, אנחנו, אתה יודע, מאוד מקווים שהמדינה מאוד תעזור לשקם את נירם ואת האזור בכלל. ואני לא מדבר על השיקום הפיזי. השיקום הפיזי זה דבר אחד, כמובן העסקים שלנו מושבתים כבר עוד מעט חודש, ולפחות חלק מהתשלומים אנחנו משלמים כרגיל, כמו משכורות ודברים כאלה. אז זה שיקום מצד אחד של כל העסקים, גם של החקלאות וגם של המפעל מחשף שוב שלנו, ואני חושב שאנחנו נצטרך עזרה מאוד גדולה בשיקום הקהילה. כי בסך הכל, היום, אני לא יודע להגיד, זה עוד מוקדם מדי, כמה ומי יחזרו לגור בקיבוץ, אם אנחנו לא ניתן להם את הביטחון, שדבר כזה לא יקרה יותר. ואנחנו גם לא נסכים להיות יותר המגן הדרומי של מדינת ישראל, שנמשיך לחטוף קטעמים ולהגיד, טוב, זה לא נורא, פעם בחודש, פעם בחודשיים, גם לדבר הזה אנחנו לא נסכים יותר.
איזה ברירה יש לכם?
מה?
איזה ברירה? נתאר לעצמך שאנחנו עוברים את המלחמה הזאת בניצחון כזה או אחר, עולים חזרה לנירם וחוזרים לראות עליכם לטפטף, בהתחלה בקטנה ואחר כך בגדולה, מה תעשו? הרי אלה הם חיינו במקום הזה.
אז אני חושב שאנשים פשוט לא יחזרו. אני פשוט חושב שאנשים לא יחזרו, אם לא יהיה איזשהו הסכם חדש, איזשהו חוזה חדש, בין תושבי העוטף לבין מדינת ישראל, לבין ממשלת ישראל.
חוזה חדש.
כן, לגמרי. כי אנחנו פשוט... אנחנו היום לא מאמינים, אנחנו איבדנו אמון בכל המערכות אחרי מה שקרה בשביל החודש בבוקר.
יש אנשים בקיבוץ שמדברים על עזיבה?
קודם כל בוודאי, יש אנשים שהם לא אומרים עזיבה, אומרים אנחנו לא נחזור. אבל אנחנו כן רוצים ואנחנו עושים את הכל כדי למנוע את הדבר, אבל אני גם חושב שזה קצת מוקדם מדי, כי צריך לתת למלחמה הזאת להסתיים ולראות מה, לאן זה מוביל אותנו. אנחנו עוד לא יודעים להגיד לאן המלחמה הזאת הולכת.
אתם הקיבוץ שספג הכי הרבה רקטות לאורך השנים,
נכון? אנחנו לאורך השנים הקיבוץ שספג את הכי הרבה רקטות, כי אנחנו בדיוק בתווך בין שדרות לבין רצועת עזה.
כמה, מה המרחק בין הגדר של הקיבוץ לגדר של עזה?
קילומטר 700 בערך.
וכל הרקטות שמפספסות נופלות אצלכם?
כל הסוגבטים נופלים אצלנו, בדיוק, בדיוק. הסוגבטים לשדרות. ואנחנו באמת היישוב שלאורך השנים נפלו בו הכי הרבה קסאמים, ומעבר לזה אני באמת חושב שהיום אנחנו נצטרך את עזרת מה שנקרא עזרת ההמונים, כי אני לא יודע להגיד עד כמה ממשלת ישראל תוכל ותעמוד בהתחייבויות שלה.
אז קודם כל, לפני שנמשיך, כי יש לנו כמה פינות לסגור, איך אתם, אני ראיתי עכשיו בגיבבק, בגיוס המונים, שהמטרה שלכם 6 מיליון שקל, נכון?
כן.
ואיך מגיעים, ישומע אותנו עכשיו ישראלי רוצה לעזור, מה הוא עושה, מה הוא מקיש בגוגל?
אני, את האמת שזה הדבר היחיד
שאני לא יודע. ידעתי שלא תדע. אז הנה, אז אני אגיד, מצילים את ניר העם עכשיו, זה בגיבבק, גיבבק COIL, מצילים את ניר עם עכשיו, כי אנחנו רוצים מאוד להציל את ניר עם עכשיו. הקיבוץ שהיה פשוט הכי מטווח, והכל הולך, והסביר לי, מי שעוזר לכם, אין, זה לא עמותה ואין מזכורות, הכל הולך ישר למטרה של להציל ולשקם את הקיבוץ המופלא הזה, נכון?
נכון, הכל הולך לניר עם, יש לנו המון צרכים של הגברת כיתת הכוננות, כל הציוד לכיתות כוננות, גנרטורים, המון דברים שהם בעצם גם לביטחון וגם לרווחת הקהילה, וגם לאושש את העסקים. אני באמת מצפה ורוצה ומבקש ממדינת ישראל, אם אני לוקח סתם את המפעל שלנו מחשף, אז שיקנו ממחשף.
מה זה מחשף? רגע, שנבין.
מפעל לסכום. וכלי בית.
אוי, אני הייתי בו פעם. הייתי וקניתי משהו אפילו, באחד הסיורים שלי בעוטף, לדעתי באזור, בתקופת ההתנתקות, וראיתי את המפעל וקניתי, אז איך אפשר לקנות סחורה של...
יש אתר של מחשף באינטרנט, שהוא מתופעל, כרגע יהיו קצת בעיות הספקה, כי אנחנו לא יכולים להיכנס לנירם, וכל הסחורה שלנו נמצאת בנירם. אנחנו מנסים להעביר אותה למחסנים באזור אחר, כמובן תחת כל ההנחיות של הצבא, ומנסים להרחיק טיפה את המחסנים, כדי שנוכל להתחיל לתפקד בצורה כזו.
איך אתה כותב מחשף כדי שאנשים ידעו להיכנס לאתר?
ממחף סמך פי.
מלשון כסף, כלי כסף.
כן.
אני חייב להגיד שקודם כל זה מטרה ראויה לסייע לקיבוץ, אין ראוי ממנה, רק אני באותו זמן שאני אומר שזה ראוי, אני עדיין לא מבין איפה הממשלה נמצאת, שהיא לא מעבירה כספים, במיוחד שאנחנו שומעים עכשיו על כל המשרדי ממשלה, הלא אפקטיביים, אני יודע, אפקטיביים, שגזלים תקציבים גבוהים, שיכולים חלק מהם בהחלט להיות מנותבים אתמול, לקיבוץ שלך ולקיבוצים אחרים בסביבה.
תראה, אני לא יודע איפה הממשלה. אני באמת לא יודע גם כמה ירד הסימון. אני בדיוק דיברתי עכשיו עם חבר ואמרתי לו, תשמע, במצב רגיל, כמות הנרצחים, אני הייתי לפחות ב-400 הלוויות ושיבות. 400 איש, אני מכיר אותם ברמה שהייתי מגיע או להלוויה שלהם או לסיבה שלהם.
לא יאמן. לא יאמן.
שזה מטורף.
כן. המגורם הממשלתי לא מדבר איתכם, לא מנסה כבר לגבש איזושהי צורה של סיוע, להזרים כסף ראשוני?
כרגע כרגע למיטב ידיעתי עדיין לא.
תגיד, בואו נגיע לענבל. הרב שצית שבחדר, כמו שאומרים, הבת שלך.
כן.
איפה אתה, קודם כל, איפה אתם פיזית היום? לאן פינו אתכם?
ללאונרדו, חלק, רוב הקיבוץ בארוד, בתל אביב, ובערך 13 בארוד, בעיקר כל המשפחות עם הילדים, ואנשים קצת יותר מבוגרים, ולאונרדו בוטיק ברמת החייל.
תראה, קיבלתם חופשה בתל אביב, בנסיבות המחרידות האלה. שבת בבוקר, 7 באוקטובר, איפה אתה?
בבית, בדרך, מתכונן לצאת לרכיבה עם האופניים.
ומתי אתה מתחיל להבין שאנחנו באירוע?
די מוקדם, כי יש לי פועלים פלסטינים מעזה, שתי קבוצות, שקבוצה אחת הגיעה לבננות וקבוצה אחת לפרדס, הזאת של הבננות רצחו את כולם, המחבלים.
מה?
כן. הם היו עוד בטנדר בעשה.
לא הבנתי, המחבלים רצחו את הפלסטינים?
כן.
בטח בגלל שלא ידעו.
כנראה, לא יודע, הם הגיעו בטנדר עשרות.
זה פלסטינים או... זה לא ערבים ישראלים?
פלסטינים מעזה, פלסטינים מעזה.
אז הם רצחו את החבר'ה שלהם בעצם?
כן.
טוב, זה לא ידעתי.
כן.
אז הנה, 8 מהם, אחד הקבלן שאני עובד איתו כבר, כבר מ-1981. ועוד קבוצה הזאת של הפרדס, את זה לא ידעתי. הקבוצה של הפרדס, הם יצאו מהשטח כשהיה את כל ההזקות, ואז הם נסו לכיוון מפלסים ושם ירו בהם, ואז הוא התקשר אליי, ואמר לי, תשמע אופר, ירו עליי וזה, זה היה 6:45, 6:50. ואני אומר לו, מי ירה עליך? הוא אומר לי, טנדר לבן. אז אני עוד אומר לעצמי, יכול להיות שזה הצבא, היה מלא הזקות, אולי התבלבלו, לא יודע מה. ואז לאט לאט הבנתי מה קרה, כי ראיתי גם סרטון שרץ ברשתות במסדרות. אז אמרתי לו שהם התחבו בפרדש, שלא ירימו את הראש, כי אם הצבא יראה אותם, יארגו אותם כחסידים.
תשמע, אתה מתאר פה סיטואציה משוגעת. שאתה מנסה להציל פלסטינים מעזה, מפניהם של פלסטינים מעזה.
אני בשעה 5 אחרי הצהריים הצלחתי להוציא אותם, היו שם 3 פצועים. פצועי ירי בשעה 5, עם 2 צוותים של משמר הגבול. נכנסנו, הצלחנו להוציא אותם, שלחתי 3 לבתי חולים, ואת כל השאר הם נסו לרעת, כי רוב העזתים שעבדו בארץ היו גרים ברעת. הם לא נופים כל יום הביתה.
אתה תמשיך לעבוד איתם גם אחרי האירוע הזה? יש מחשבה שנייה? יש התלבטות?
ברמה האישית אני ממשיך לעבוד איתם, תראה, ואני עבדתי בעיקר עם משפחה אחת שהיא מאוד גדולה, שכמו שאמרתי, משנת 81 אני קשור איתם. מבית לאיה. עכשיו, המשפחה עצמה, אין לי ספק שהם נאמנים.
אבל אתה יודע, יש עכשיו הרבה דיבור על זה שהפועלים העזתים אליהם, אלה שעשו את כל הריגול, צילמו, אז כאילו לך, עכשיו איך אפשר להמשיך לעבוד איתם?
אני יכול להגיד לך שגם סומנו בתים של רבשצים ביישובים. אני, עוד פעם, אני לא יודע להגיד איך זה יהיה, גם יכול להיות שזה לא יהיה, גם יכול להיות שהמדינה לא תיתן, אבל אותה משפחה ספציפית, אני שמחתי עליהם. יכול להיות שהרבה מאלה שהם הביאו איתם, שהם מהכפר, אז יש סיכוי שהם אלה
ש... טוב, אז סגרנו את הפינה הזו, עכשיו, כמה מחבלים הסתערו על נירם?
תראה, הקרב...
בערך,
זה היה גל אחד של 15 ועוד גל של 19, אבל ה-15 הראשונים ניהלו קרב מאוד גדול עם יחידה קטנה של חיילים במדגרה שהיא בערך 150 מטר מהגדר שלנו.
ומתי אינבל הבת שלך נכנסת לתמונה, הרב שצית?
היא ב-6:30 בבוקר כשהיא שמעה את כל ההזקות, אז אמרו לה להעיר את הכיתת כוננות, והיא אמרה לי, אבא, שמעתי משהו אחר שאני לא מורגלת לשמוע, ואמרתי לכיתת כוננות שיבואו מהר לנשקייה, וציידתי אותם בנשק ואפודים, נשק ארוך ואפודים, ואז הם התפרסו על הגדר. הדבר השני שקרה, זה נפל לנו החשמל בנירם מהקסאמים. וכשהיא ראתה את האחראי תשתיות, הולך להרים את החשמל, אז היא צריכה עליו שלא ירים את החשמל, כי היא רוצה שכל השערים יישארו סגורים.
זה מתושייה.
אז אנחנו יודעים בדיעבד שטנדר אחד הגיע לשער הקדמי ולא נכנס, כי השער לא נפתח לו. ולקיבוץ עצמו הגיעו שלושה מחבלים שנורו על ידי הכיתת כוננות.
וככה הקיבוץ בעצם ניצל.
כן, ואחרי זה היה עוד סוג של קרב מרחוק, אבל הכיתת כוננות אסור לה לצאת מהגדר של הקיבוץ. זאת אומרת, זה לא התפקיד שלה.
אסור להם לצאת החוצה? הם חייבים להישאר רק בתוך גבולות היישוב?
הם לא אמורים, אם יש קרב שמתנהל בין חיילים 150-200 מטר מאיתנו, הם לא אמורים לצאת לשם, והם אמורים בעצם להיות על הגדר של הקיבוץ ולהגן על הקיבוץ. הם גם אמורים להיות רק המענה הראשוני, עד שהצבא יגיע. הם לא ברמה של עכשיו להסתער ודברים כאלה. אז הם נשארו על הגדר, ובעצם הם הפילו אותנו שם.
איפה הן בא עכשיו?
בתל אביב.
ומתייחסים אליה כמו למלכת הקיבוץ?
כן, למרות שזה מאוד קשה לה, כי זה לא האופי שלה, היא כאילו שוחרת שלום, היא לא...
תראה, כל האוכלוסייה של העוטף בקיבוצים זה אוכלוסייה שוחרת שלום ש...
כן, לא, אבל היא גם לא ביטחוניסטית באופי שלה, היא יותר נפש של אומנית, וכל הסיפור הזה נפל עליה, והיא גם לא מסכימה להתראיין לאף אחד.
כן, שמתי לב.
בצדק. היא, תשמע, בסוף היא צודקת, אמר לה בן אדם לפני יומיים שהיה חזק מאוד בתקשורת הישראלית, הוא אמר לה, תשמעי, עוד אף אחד לא נפגע מזה שהוא לא התראיין.
כן.
המון אנשים נפגעו מזה שהם כן התראינו.
זה אמירה ידועה ומוקדת. תמסור לה בשמנו כל הכבוד.
באמת כל הכבוד, על התושייה ועל על הגבורה.
אני אמסור לה.
עופר ליברמן, כנסו לג'ייגי ותתרמו לנירם, תודה.
ותקנו מחשף כלי בית.
סכומים.
סכומים כלי בית, כן.
מחשף באינטרנט. רוני זהבי, לסיום, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מנכ״ל ומייסד הייבוב שהקים את... הקמת חמ"ל הייטק לעזור לה, בדיוק מה שעשינו עכשיו, לעזור ליישובים שנפגעו. יש לך גם ילד בצנחנים עכשיו בעוטף, בת צוערת בחמ"ל, אתה אח שקול. הסיפור הישראלי רגיל בקיצור. יש לנו 3 דקות לדבר על החמ"ל שלכם.
סבבה. אז קודם כל אנחנו לא לבד, הייבוב עם עוד כמה חברות. הייטק נתפס כקטר כלכלי של צמיחה, אבל פה הפך להיות חלק מהחברה האזרחית. בגדול הקמנו סטארט-אפ בכמה ימים, גייסנו לו כסף. מה שאנחנו יודעים לעשות מאוד טוב זה לזהות בעיות ולפתור אותן. התחלנו ביום השני או השלישי של המלחמה, כמו הרבה טובים ואחרים, אבל מתישהו הייתה לנו תובנה שצריך לעבוד יותר קרוב עם הקהילות שחטפו בעוטף, ומה שעשינו, יצרנו קשר עם מנהלי הקהילות, רכזי המשק, ב5 יישובים. אגב, נירם לא היה ברשימה שלי, אבל אני לוקח...
קדימה.
שמעתי מהשיחה איתך ליצור קשר עם עופר, ובגדול אנחנו מדברים איתם בעיקר על, על הצרכים היותר ארוכי טווח. לעזור להם להתארגן ליום שאחרי, לשהייה יותר ארוכה, למשל, כל מה שקשור בביזנס קונטיניוטי, ההמשכיות העסקית שלהם, היו לא מעט מקרים של יישובים שהשרתים שלהם היו פיזית בקיבוץ, נפלו, אז צריך להרים אותם, הרמנו אותם לתוך הענן, אבל הרעיון בסופו של דבר זה לחבר בין חברות לבין קהילות, ולנסות לעבוד יחד איתם לאורך זמן, גם אחרי המלחמה. אפשר לעזור, הוא דיבר, עופר דיבר על הקהילה, אז איך אנחנו נרתמים בתור קהילת הייטק, לעזור להם לעשות המשכיות קהילתית, לא רק המשכיות עסקית.
המשכיות קהילתית, אנחנו מתקלים במושגים שלא הכרנו. כאילו אתה, נניח עכשיו קיבוץ שלם, שהיה פרוס על מדשאות ומשקים, מצטופף עכשיו באיזה מלון לאונרדו בתל אביב. איך מתמודדים עם אירוע כזה? איך אתם יכולים לעזור לאירוע כזה?
אז לא לכל דבר אנחנו יכולים לעזור. היו לנו שיחות עם עם קיבוצים שחשבו איך לפתור בעיות שקשורות ברפת וכולי, זה לא הפורטה שלנו. אבל מצד שני, כל מה שקשור בעזרה והערכות להקמה של גנים, להשמיש אותם, שלחנו טאבלטים, שלחנו לפטופים. אחד היישובים היה יישוב דתי, והם ביקשו להדפיס אלון לפני שבת לחברים, עשינו את זה. אז יש דברים שהם במסגרת היום-יום השוטף, ויש דברים שהם יותר ארוכי טווח. אנחנו פנינו לכמה קהילות בארצות הברית, שרצו לתרום כסף, כולם היום שואלים, אם אני תורם, אז לאן זה הולך? ואמרנו להם, תקשיבו, בואו נארגן מחולה או מחולות, אתם תארגנו קופסה שיש בה אביזרים למשפחה של 5 נפשות, כל מה שקשור לא יודע, ציון מטבח, מגבות, סדינים
וכו'. לא יאמן, פשוט לעזור לאנשים האלה להתחיל את החיים שלהם מההתחלה, זה הסיפור.
ואז זה ייקח כמה שבועות להשית את המחולה הזאת, אבל כשהיא תגיע, אני מקווה שכבר נהיה בחלק של אחרי המלחמה, ונוכל לתת ערכות.
וזה היופי של... היופי של מה שקורה פה במדינה, זה הצד הזה. רוני זהבי, מנכ"ל המייסד היי בוב, שהקים את החמ"ל ההייטקיסטי הזה, תודה, ושכל הילדים שלך יחזרו בשלום הביתה.
עם נפלא, ממשלה כושלת.
זה המצב. עורכים ומפיקים שר פלסנר ושמואל בן סימון, החיים על השידור, בני שאובסקי וסתיו קורנס, עורכים בדיגיטל, מיכל קדוש, יניב מורזובסקי ועמיתי דואק. נו, איך היה לך דוד מידן? בסדר?
מעניין, פעם ראשונה, אבל כן, חוויה מעניינת.
תודה רבה לך, ושיהיה לנו יום שקט, ושננצח, להתראות.